כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, פלפלים נגד פילים. בבוצוואנה שבאפריקה נלחמים בפילים שהולכים ומתרבים שם ומזיקים לחקלאות באמצעות פלפלים חריפים. מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. בכאן תרבות, אני דודו ארז, ובימים אלה מציינים ברחבי העולם 150 שנה לטבלה המחזורית, טבלת היסודות של מנדלייב. למעשה 150 שנה להצגתה בפני האגודה הרוסית לכימיה, ולכן אנחנו נעסוק כאן בטבלה המחזורית ובסידור בכלל. נזכיר שגם שנת 2019 היא השנה הבינלאומית של הטבלה המחזורית, כך קבע האום, וההכרזה הזו אמורה בין היתר להעלות את המודעות העולמית לתחום הכימיה. נמצאים איתנו כאן באולפן הרבה מאוד מומחים שיעזרו לנו להתמודד עם סידור בכלל והטבלה המחזורית בפרט. ראשית, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום לך.
שלום, שלום.
וגם דוקטור מירב גבע, כימאית ומנהלת תוכנית כימיה ברשת במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
בוקר טוב.
ואני לא אומר יותר הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, זה ארוך מדי. אוקיי, שלום. ולוי ביגמן, דוקטורנט לכימיה במכון ויצמן, וכותב באתר של מכון דוידסון, נקודה. זהו, לא נפרד. אוקיי. טוב, אתם תעזרו לי להתמודד גם עם הטבלה המחזורית, ובאופן כללי עם כל נושא הסידור, כי אנחנו רוצים תמיד לסדר דברים, נכון? העולם הוא מבולגן, ואנחנו מנסים איכשהו לסדר את העולם, גם בכל מה שקשור ליסודות, ולא רק, אנחנו נדבר גם על תורשה, ונדבר גם על עולם החי, ונעסוק בשלל עניינים. נזכיר לכם שאירועי שבוע המדע נמשכים גם היום, שבוע המדע שנפתח אתמול, ימשיך עד ליום חמישי הזה. משרד המדע והטכנולוגיה מקיים מדי שנה מאות אירועים לקהל הרחב, בסמיכות ליום ההולדת של איינשטיין. ולכן השבוע הזה הוא השבוע, קורה השבוע. אתם מוזמנים כמובן להתעדכן באינטרנט, ברשת, במרשתת, ולהבין איכן היום. יש אירועים, נזכיר שיש שלל אירועים מדע וידע שמתאימים גם לילדים, שווה להירשם מראש, באוניברסיטת אריאל שבשומרון, במכללה האקדמית תל חי, במכללה האקדמית צפת, באוניברסיטה העברית בירושלים, במכון דוידסון, במדעטק, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל, במוזיאון המדע שם בלומפילד בירושלים, ועוד ועוד ועוד. אז שווה לכם להגיע לאירועים האלה. כפי שאמרתי, שבוע המדע נפתח אתמול, והוא יימשך עד ליום חמישי. העורך שלנו רז חסון, המפיקותן אלכסנדר לויקר וליטה ליטי אמירן, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן אודי. נתחיל מהטבלה המחזורית. הנה, זהו. עברנו לאמביאנט של מדע, של מעבדה למעשה. בואו נתחיל מהטבלה המחזורית. בואו נסביר למי שלא מכיר או מכירה. מדובר בטבלה שמכילה את רשימת כל היסודות בעולם?
נכון, נכון. זו טבלה שמכילה את רשימת כל היסודות בעולם.
כן.
היום הטבלה הזאת מכילה 118 יסודות. בגרסה המקורית שפורסמה על ידי מנדלייב שהזכרנו, היו כמעט חצי מכמות היסודות שאנחנו מכירים היום. היו שם רק 63 יסודות שמנדלייב הכיר.
למה? כי הוא לא הכיר.
לא הכיר את כולם.
אז פשוט הוא מיפה את היסודות שהוא הכיר, אבל הוא הבין שיכולים להיות עוד יסודות בטבלה הזו?
בדיוק, זה אחד הדברים שבין מנדלייב היה פשוט גדול, שהוא הבין שהוא לא יודע הכל, ובטבלה שהוא סידר הוא השאיר הרבה משבצות ריקות, שהוא הבין שעתידים להתגלות יסודות נוספים שיתאימו במשבצות החסרות האלו.
אבל הוא השאיר גם, זאת אומרת, הוא הכיר יסודות והיה ביניהם גם חור, או שרק אחר כך יש חורים? מאוד מסקרן אותי אם הוא אמר, אוקיי, יש זהב, יש כסף, אבל באמצע יהיה חסר איזה משהו שנמצא בעתיד.
אז תראה, דוגמה למשל, אחד היסודות שמנדלייב חזה שיהיה חסר, זה היסוד שהוא יהיה אחרי האלומיניום. הוא קרא לו אקה אלומינה, אלומינה זה אלומיניום, אקה זה מעבר לאלומיניום. ויסוד הזה לימים התגלה וזכה לכינוי גליום, שזה השם של...
שהפך להיות יסוד שהוא להיט בשנים האחרונות, נכון? אנחנו רואים אותו בכל מיני... כי זו מתכת שהיא גם במצב נוזלי? דוקטור ארז גרטי, תהיה חייב גם לדבר בתוכנית הזאת. אתה לא יכול רק לנהל אותנו.
לגליום הוא מוצק בטמפרטורת החדר, אבל הוא גבולי. אז הוא מתנזל או מותח בטמפרטורות נמוכות זה... יחסית.
אני יודע שקוסמים משתמשים בו, נכון?
נכון מאוד, מכניסים אותו למים חמים
ספוילר, זוהי הכפית שעשויה, נראית כפית רגילה לכל דבר, אבל כשמכניסים אותו
למים חמים,
אז היא הופכת להיות...
היא מותכת להיות נוזל.
אם כן, לא מדובר בקסם. לא, לא ממש.
זה לא קסם, זה מדע.
זה לגמרי. אז גליום, אז הוא לא ידע שיש, הוא לא ראה גליום מימיו מנדלייב, אבל הוא ידע שחייב להיות שם משהו באמצע. אז איך הוא, בוא נתחיל מההתחלה, מי הוא היה, איך הוא סידר את היסודות?
מנדלייב היה כימאי רוסי, הוא לא נולד כימאי, הוא נולד ילד קטן, שלימים הוא הלך ורכש את השכלתו.
לא נולד כימאי ולא רוסי, אבל הוא הפך לי, אוקיי.
דווקא הוא נולד רוסי, אבל...
אז כן, אוקיי.
על כל פנים, הוא היה כימאי ניסיוני מאוד מאוד מוכשר. הוא הכיר את היסודות לא רק מספרים וקריאה, הוא גם באמת ידע איך הם מתנהגים. אז מה שהוא עשה, באמת שזה ממשיך למאמץ שמדענים רבים נוספים ניסו לעשות, ניסו בעצם לעשות סדר בכל מה שהם יודעים על היסודות שהיו קיימים באותה תקופה.
כי ידעו שיש זהב, כסף וכולי, אבל לא ידעו מה הסדר שלהם. כן, חשוב לנו סדר, אנחנו נעסוק גם בסדר באופן כללי, אז זו דרך התבוננות על העולם, אנחנו חייבים לסווג את הדברים, נכון? כדי להבין אותם יותר טוב. עכשיו, הוא היה היחיד או הראשון?
הוא לא היה הראשון שניסה. הוא היה הראשון שהצליח.
מעניין.
שבעצם ההצלחה שלו מחזיקה 150 שנה עד היום, והיא עדיין תקפה.
וואו, אז מי עוד ניסה ומעניין אותנו ניסיונות שנכשלו? שוב, לא חייבים לרדת לפרטים, אבל מה?
יש הרבה, אבל אחד האנשים שאני אוהב להזכיר בהקשר הזה, זה מדען בריטי בשם ג'ון דלטון, שעל שמו דרך
מי?
אגב...
יש מודל של דלטון, לא? למדתי על זה בכימיה.
יש חוק דלטון על יחסים חלקיים של גזים.
כן, וואו, דלטון.
אז הוא למשל, הוא היה הראשון מאז היוונים, שהבין שהחומר מורכב מאטומים. זה תגלית שלו, בעקבות כל מחקרים שהוא ביצע, ואת האטומים שהוא הכיר, הוא ניסה לארגן באיזשהו סדר.
זאת אומרת, הוא כבר הבין שיש יחידה קטנה מאוד של החומר, שכבר אי אפשר לחלק אותה ולשמור על תכונות החומר, שזו חתיכת תובנה, אי אפשר לזלזל בזה, כמובן. ואז מה, הוא ניסה גם לסדר את היסודות?
הוא ניסה לסדר, הוא אפילו פרסם איזושהי טבלה, היא הייתה יותר חלקית מהטבלה של מנדלייב, והיה לה פחות יסודות, והיא הייתה הרבה פחות מפותחת, הוא גם לא הבין את מה שמנדלייב הבין.
ניכר שאתה מזלזל בדלטון, למרות
שהוא... לא, לא מזלזל בכלל, הוא היה לו תרומה אדירה.
אבל מתנסה עליו, מתנסה עליו. אוקיי, שוב, כפי שאמרת נכון, גם הוא תרם את תרומתו כמובן.
תרם תרומה אדירה, כן.
וגם, כפי שאמרת, הוא דיבר על אטום כנראה, נכון?
כן, הוא בעצם שחרר אותנו מהתפיסה של התפיסה האריסטוטלית, שהכירה בזה שיש ארבע יסודות.
שזה מה זה?
אוויר, מים.
אור, אש, חתולים וניסים.
פתאום אטומים יש מלא, כאילו זה לא ארבע, זה יותר כמו...
מעניין.
118.
כן, היום זה 118, אצל דלטון זה היה אולי 28, 20.
אוקיי, אז מנדלייב לא היה הראשון שניסה, אבל הוא הראשון שהצליח בכבוד ברמה כזו, שעד היום אנחנו משתמשים בטבלה המחזורית שלו.
נכון.
אז איך הוא סידר את היסודות? לפי מה? למה זהב הוא פה והליום הוא שם?
אז מה שמנדלייב עשה, הוא לקח את כל היסודות שהוא הכיר, נתן לכל יסוד קלף. היה לו חפיסת קלפים, כל יסוד היה קלף, ומה שהוא הכיר על הקלף הזה, על היסוד הזה. היה על הקלף היה כתוב מה המשקל שלו ביחס לאטום הכי קל, שזה אטום המימן. היה כתוב על הקלף הזה כל מיני תכונות כימיות שהוא הכיר, עם מה הוא אוהב להגיב, מה הטמפרטורה שלו שבה הוא הופך ממצב נוזל, לגז, למוצק, דברים כאלה. והוא שיחק עם הקלפים האלה המון, כל הזמן. והוא סיפר, הוא מספר שהוא, היה איזה לילה שהוא... חלם חלום.
כן, יש
איזה שמור חלום. ובחלום, כאילו פתאום אין איזה הערה כזאת, ואז הוא קם והיה חייב לסדר מהר את זה לפי הסדר שהיה לו בחלום, וזה הטבלה כאילו שהיה...
ואתה קונה את סיפור החלום, או שמדובר בסתם סיפור טוב, יחץ?
סיפור טוב זה ודאי.
אני מכירה סיפור שהוא אחר כך אמר לעיתונאי, שאולי אצל העיתונאים הם חולמים בלילה וכותבים על זה ביום, אצל מדענים זה תוצאה של עבודה קשה.
כן?
גם את זה הוא אמר אחר כך.
לא, כי באמת, אולי זה מיסקונספשן, אבל באמת נהוג להאמין שבסיפור הוא חלם על הסדר הנכון, האל ירד מההר והוריד לו את הטבלה המחזורית בשני לוחות, והשאר היסטוריה.
הרבה עבודה קשה.
זה כמו התפוח של ניוטון.
ודאי, כן.
גם ששבת את העץ נפל לו תפוח על הראש, ובום, יש לנו את הכבידה.
אוקיי, טוב, אז סביר להניח שזה לא היה חלום, אבל אולי זה באמת קוריוז, מי יודע אם הוא אמיתי או לא, אבל הוא כן הגיע לרמה שהוא סידר את היסודות בצורה הגיונית. עכשיו, מהו אותו סדר הגיוני?
יש כל מיני רמות לסדר.
כן.
במידה הכי בסיסית הם מסודרים לפי משקל.
מה זה, כי כל יסוד שוקל, מה זה אומר?
מה זה אומר?
שהיחידה הבסיסית ביותר שוקלת אחרת? אוקיי.
היחידה הבסיסית שלפי המודדים אטומיים זה ביחס למשקל של אטום המימן.
למה דווקא מימן?
הוא הכי קל. הוא הכי קל. המשקל של אטום נקבע לפי כמות הפרוטונים והנייטרונים שיש לו בגרעין, שזה אגב דברים שמנדלייב לא ידע שקיימים בכלל. אז זה מה שקובע בעיקר את המשקל של, של האטומים. ואם אתה הולך לפי, בטבלה המחזורית, אז אתה הולך...
איך הוא ידע כמה שוקלת היחידה הכי בסיסית? הוא לא ידע?
לא, היו ערכים שהם הכירו.
אוקיי, אז אני מנסה להבין איך אדם, כפי שאמרתם, הוא לא ידע הכל, כמו שאנחנו יודעים וכו', מה המסה של אטום וכו', אז איך הוא ידע לסדר את זה? אתה מסקרן אותי.
לא, אז הוא הכיר את המשקלים והוא הכיר את התכונות, והוא למשל סיווג יסודות מסוימים, בתורים לפי תכונות כימיות שהוא הכיר. למשל, אולי משפחה ששווים להזכיר אותה הרבה בהקשרים האלה, זה משפחה של הגזים האציליים. כל היסודות שנמצאים בעמודה הכי ימנית של הטבלה המחזורית...
בוא נראה, נפתח את הטבלה המחזורית.
למשל הליום, שיש אותו בבלונים של יום הולדת.
כן, נכון. וגם בשמש.
הוא החבר הראשון של הטבלה המחזורית, של הגזים האציליים.
כן.
אז כל החבר'ה שנמצאים שם בעמודה הכי ימנית, לא מגיבים עם יסודות אחרים. הם לא, אין שם, לא יכולים ליצור אינטראקציה.
זאת אומרת, סוג של התנסות, הם לא משתפים פעולה.
לכן קוראים להם גם אצילים.
אצילים, כי הם לא מתערבבים עם אף אחד.
נכון.
אוקיי, הנה אנחנו רואים את הטבלה המחזורית. אתם לא, אנחנו נספר לכם שהכל מתחיל ממימן, ואחר כך מיד עוברים לגז יום ההולדת, הליום.
כן.
אבל כפי שאמר דוקטור רזגרתי, גם אמר שמדובר זה יסוד שנמצא בשמש, נכון?
זה הליוס, יסוד שנוצר בשמש כתוצאה מאיחוי של שני מימנים.
כן. שני מימנים.
ופליטה של הרבה מאוד אנרגיה שבזכותה אנחנו קיימים.
כן, והיסוד השלישי שמופיע בטבלה המחזורית הוא מייצב מצב הרוח. וכוכב הסוללות, ליטיום. נכון, ואחר כך זה ממשיך וממשיך וממשיך. טוב, הכל נמצא פה, לא?
כן, הכל, לגמרי הכל.
טוב, מעניין מה הערך הכלכלי של כל יסוד, אבל זה סידור קצת אחר, לא?
שאלה מעניינת.
מעניין, כמה... טוב, הליום נראה לי פחות יקר.
הליום הולך ונעלם.
פחות יקר היום.
היום. הם כן השקיעו בהליום. אוקיי, מעניין. אז הוא לקח באמת, הוא הכיר כל מיני ערכים של מסה וכו', וגם כפי שאמרת, לא רק, זה לא טור, אלא זו טבלה, וזו לא סתם טבלה, נכון? הוא סידר את זה לפי תכונות גם, מה כן מצליח להשפיע על אחרים, הוא מושפע מאחרים.
בעצם הטורים שהוא סידר, הטורים, כל טור מייצג קבוצה מסוימת שיש לה תכונות כימיות דומות.
אז בוא נדבר על התכונות הכימיות האלה מלבד גזים אצילים, את יכולה להוסיף בבקשה?
בוודאי. הטור השמאלי, הקיצוניות השנייה, הטור השמאלי,
כן.
זה מתכות שנקראות מתכות אלקליות, שהן מתכות מאוד פעילות. כל מי שמכיר את הניסויים שזורקים מתכת למים וזה נדלק.
נטרן, לא, לא, מתפוצץ.
נטרן, השלגן, נכון מאוד.
כן, אין מורה לכימיה שלא נפגע.
אני חושבת שכיום אסור לעשות את זה במעבדות.
היום הם סרטים, היום הם סרטים של אנשים אחרים שעושים את זה.
אצלנו זה היה מערב פרוע, היו מוציאים זרחן, מטפטפים, זה איזו תקופה יפה זו הייתה.
אני חושב שעכשיו גם מותר לספר שכבר יש איזשהו סוג של חוק התיישנות. כשאני הייתי בתיכון, אנחנו לקחנו נטרן וזרקנו אותו לשירותים.
נטרה, כן? מעניין, לפתוח סתימות, יכול להיות למרות.
סתימות אין אחרי זה.
מי שלא מכיר, נטרה, זו מתכת שכשאתה מניח אותה על מים, היא קצת מסתובבת ספה כזה, ואז בום, פתאום מתפוצצת בצורה מפתיעה, ווואו.
זו תגובה מאוד חזקה עם המים. אחד התוצרים של התגובה הזאת זה שהמים נהיים בסיסיים, ובגלל זה גם קוראים לזה מתכות אלקליות.
וואו.
כי עוד לפני שידעו את כל הדברים האלה על אטומים, ידעו שהתמיסה נהיית בסיסית.
נזכיר גם שהמלח שאנחנו משתמשים בו זה נטרן כלורי, נכון? אנחנו כן אוכלים את המתכת הזו בתוך טריטוריה.
אחרי שהיא מגיבה עם המים, היא כבר לא פעילה. זאת אומרת, היא כבר במצב יציב יותר כיון נטרן, ואז אנחנו מכירים אותה מהמלח.
אז זה הצד השמאלי של הטבלה, מין מתכות כאלה?
עכשיו, מה שיפה זה שמנדלייב ידע לסדר אותם לפי התכונות הכימיות, שכיום אנחנו יודעים להסביר את זה לפי סידור אלקטרונים, לפי ערכיות, לפי תכונות שכיום מכירים שאז לא הכירו.
אז איך הוא ידע? זה גם באמת קצת נבואי. זאת אומרת, הוא כן הייתה לו אינטואיציה או מידע אחר.
היה לו ניסיון. והיה לו את האומץ באמת להניח שיש דברים שאנחנו לא יודעים. הגאונות הזאת של להגיד, פה יש משהו שחסר שאנחנו לא יודעים להכניס, כמו שאמרו, תוכן בתוך הריק. ועד לרמה שכשניסיונאים כן גילו את היסודות שהוא קרא להם אקה, הוא תיקן אותם, הוא אמר שהם צריכים לבדוק שוב את החישובים.
וואו.
ואכן החישובים שלו היו יותר מדויקים, והניסיונאים
ואכן, כפי שאמרתם, הוא השאיר חורים בטבלה שהתמלאו אחר כך.
הוא השאיר חורים והוא ידע להגיד מה התכונות ומה המאפיינים של היסודות שאמורים לגלות שם. זאת, הוא לא סתם אמר, יש פה משהו שאנחנו צריכים לגלות. הוא ידע להגיד, יש פה משהו שיהיו לו תכונות כאלה וכאלה, ואפיונים כאלה וכאלה, בהתאם למבנה של הטבלה, לסידור.
אוקיי, הטבלה שלו התקבלה בקהילה המדעית בשמחה, בחשדנות, מה קרה שם? הוא הציג את זה בפני האגודה הרוסית לכימיה, וזהו, התקבל ומאז נחתם כמו תנ"ך כזה, או שלא?
ברור שלא.
לא, אוקיי, אז מה קרה שם? טוב, אנחנו עובדים עם שלושה אנשים, אני רואה שאתם רוצים שמי שיהיה כאן הכוכב הוא לוי. ביגמן, אבל אתם יכולים לעזור לנו, גם דוקטור הרסגרתי וגם דוקטור מרב גבר, כן. זה נראה כמו שני הורים שבאים, אתה יודע, לתמוך בך פה, אוקיי. אתה מוזמן לספר לנו מה קרה שם, כן.
בגדול, בגדול, כמו כל דבר, בהתחלה שאתה מגלה איזה שתגלית שהיא לא כל כך מקובלת, אז הדבר הזה מתקבל בהתחלה בחשדנות. אמת ברגע שאבל אחרי זמן, אז התחזיות שלו לגבי כל החורים האלה שקיימים התחילו להתגלות כנכונות, וככל שהזמן עבר ויותר ויותר יסודות נכנסו לחורים שמדלב השאיר בטבלה, אז הבינו שכנראה הוא הבין מה הוא מדבר.
כן.
באמת היום זה הטבלה שלו זה דבר שלא מערערים עליו בשום...
מהו היסוד האהוב לכם ביותר מהטבלה המחזורית? הנה, אני מחזיק אותה ומנסה למצוא יסודות אהובים. אני חושב שזהב הוא יסוד מאוד יפה, אבל גם פחמן יש לו יופי. מה אתם אומרים?
מה הכי יפה.
כן, מה הכי מעניין אותך, כמי שעוסק בכך.
אותי באופן אישי, אני הכי הרבה מתעסק עם פחמן.
פחמן?
כן.
אתה איש של פחמן.
כולנו אנשים של פחמן.
כן,
נכון. עולם החי הוא כולו פחמן.
כן, למה? מה יש בפחמן שהוא כל כך בסיסי בקיומם של חיים? מעניין, מה הקסם של היסוד הזה?
יש לו שילוב של ערכיות שמאפשרת ליצור הרבה קשרים יחסית, והגודל הקטן יחסית שלו, שמאפשר שוב הרבה מאוד מבנים, הרבה מאוד קשרים חזקים, ליצור שרשראות ארוכות, אכן יחיד ומיוחד.
אבל הייתי שמח לראות חיים שמבוססים על זהב או כסף. אין כאלה?
אנחנו לא שוללים. זה שאנחנו כיום לא מכירים לא אומר שאין.
אוקיי. טוב, אנחנו נעצור כאן, נשמע שיר, ואז נדבר על סדר לא רק בכל מה שקשור בחומרים או יסודות במקרה הזה, אלא גם בעולם החי.
עוד משהו אחד. אמרת בהתחלה שהטבלה המחזורית חוזה את כל החומרים שיש בעולם. זה לא רק בעולם, זה למעשה בכל היקום שלנו. זה כל החומרים, כל היסודות באשר הם. זאת אומרת, זה כלל שהוא, כמה שהוא פשוט וכמה שהוא גאוני, הוא מתאר את כל ה... חומר שיש ביקום.
אבל אם כבר באמת פתחת את העניין הזה, אז אנחנו מבינים שכשיש עוד פרוטון ועוד אלקטרון או מה שלא יש שם, אז זה כבר חומר אחר. השאלה שלי היא כזו, האם יש סוף לכך, או שיסודות יכולים להיות כבדים לנצח, ואז ניתקל בעוד יסוד כבד יותר ויותר ויותר, או שיש נקודה שבה החומרים האלה כבר לא מחזיקים מעמד?
תראה, קודם כל, חלק מה-118 יסודות שהיום נמצאים בטבלה, זה יסודות שלא מצאו אותם בטבע, מכיוון שהזמן חיים שלהם כל כך קצר שאתה...
מה זה אומר זמן חיים של יסוד?
זמן חיים של יסוד זה אומר ש...
הנה, אני מחזיק ברזל, אז מה זה אומר? הוא ימות מתישהו? מה זה אומר זמן חיים?
ברזל לא ימות, אבל ברזל זה אולי דוגמה לא כל כך מוצלחת, אבל...
אז יש לי פה דוגמאות מהטבלה. יש טבלה שלמה.
תביא לי משהו רדיו-אקטיבי, אוקיי?
זהו, אתה הולך לשם. למה? כי מדובר במשהו שהוא כבד מאוד.
שהוא כבד, והוא גם עובר, הוא מתפרק עם הזמן. והשאלה של כמה זמן הוא מתפרק, ותוך כמה זמן הוא הופך ליסוד אחר, זה מה שמגדיר את מה שקוראים לו זמן חיים של יסוד.
אבל אתה אומר פה משהו שהוא מאוד לא טריוויאלי עבורנו, שיסוד הופך ליסוד אחר פתאום, כשמדובר ביסוד רדיואקטיבי כמובן. כן?
כן, זה קורה.
תהליכים רדיואקטיביים זה תהליכים שבהם הגרעין של האטום משתנה, ובזה הוא הופך בעצם ליסוד אחר. כל עוד הגרעין נשאר אותו גרעין, היסוד הוא אותו יסוד. אם הגרעין משתנה, אם מספר הפרוטונים בגרעין משתנה, אז אנחנו מקבלים יסוד חדש, וזה בעצם...
זאת אומרת שמה שהאלכימאים ניסו להמציא שנים להפוך ברזל לזהב או מה שלא יהיה, זה קורה באופן טבעי...
אורניום, פלוטוניום, כן. יסודות כאלה.
הם הופכים לא אחד לשני.
כן, או ברזל וזהב אולי לא, אבל יסודות רדיואקטיביים בהחלט.
ומעל גודל מסוים של הגרעין, בעצם היסודות הם רדיואקטיביים, כי הצפיפות של המטען היא גדולה מדי בגרעין, ובגלל זה יש פירוק רדיואקטיבי של הגרעין.
מה הנקודת סף באמת? מה היסוד הרדיואקטיבי הראשון? זאת אומרת, מאיזו נקודה היסודות האלה כבר קורסים? מעניין. שלושה שיודעים.
People told themselves their past with stories, explained their present with stories. stars foretold the future with stories. The best place by the fire was kept for the storyteller.
טוב, אנחנו שומעים את הפתיח של הסדרה סיפורי עמים ששודרה בין היצר בערוץ הראשון לפני שנים ארוכות, ואנחנו רוצים לעסוק בסיפורים ולהבין איך האדם מסדר את העולם בעזרת סיפורים. אנחנו מדברים על סידור של דברים. אנחנו רוצים לומר שלום לאנתרופולוגית פרופסור תמר אלור, שחוקרת נרטיבים סיפוריים מהאוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום, שלום.
טוב, אז קודם כל בואי נבין מה זה בכלל סיפור, ואז נבין איך אנחנו מסדרים את העולם באמצעות סיפורים. מה ההבדל בין סתם מידע לבין סיפור?
טוב, קודם כל מידע הוא אחלה סיפור. מידע זה סופר סיפור, בגלל שבסוף אנחנו מגישים את הדברים שאודותיהם אנחנו חושבים, או אותם אנחנו מרגישים בשפה, אז אנחנו בעצם מכלילים כאן על משהו, על איזשהו סיפור שיש לו איזושהי עלילה, שהוא מגלגל איזשהו עניין. ואז בעצם יש כאן איזשהו סובב ומסובב, שאתה מייצר מציאות על ידי שאתה מספר אותה, ואחר כך אתה מבין אותה דרך אותו סיפור. זאת אומרת, אין לנו דרך אחרת אלא לעשות זאת כך. בסוף...
כן.
אוקיי.
לא, לא, אני מנסה להבין, כי אני, מעצם ההצגה של הנושא, פתאום הרגשתי שאולי העולם הוא לא כמו שהוא, אלא אנחנו מספרים לעצמנו סיפור או סיפורים שמחברים בין סיבה לתוצאה בעיני רוחנו, אבל זה לא ממש כך. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו קצת משקרים לעצמנו עם הסיפורים האלה?
יכול להיות שהרגשת טוב. כלומר, אפשר בעצם להגיד מה זה משנה. זה לא כל כך יעזור לנו, אנחנו רק להשתגע. כלומר, יכול להיות, בסוף אנחנו אומרים שהדברים מסוימים קיימים, ויש לנו את כל החבורה האינטליגנטית שאתה מדבר איתה באולפן שעובדת בזה, ויש את הבטלנים מהסוג שלנו שמסתכלים על כל הדבר הזה ואומרים, אוקיי, זה יכול להיות שזה כל זה סיפור, אבל אנחנו, מה שחשוב להבין זה שאנחנו מתייחסים לחלק כאל אמת ולחלק כאל בדיה. וכאן נכנסים חוקרים ממדעי החברה וממדעי הרוח שמנסים בעצם להסתכל על על הפרויקט האנושי, שהוא פרויקט של להבין את ההוויה שלנו ואת הקיום שלנו דרך סיפור.
אז איך אנחנו עושים את זה? זאת אומרת, תני לנו את הסיטואציה.
אני אתן דוגמה, כן. בגלל שהתחלתם ככה ודיברת על בריאת העולם ועל האלים וכו', אז אני מלמדת את בעצם מבוא לאנתרופולוגיה, ובמבוא לאנתרופולוגיה אנחנו מתחילים עם ספר בראשית שהוא מאוד מאוד מועיל, והפרק הראשון הוא בעצם איזשהו מהלך אדיר, תיאור אדיר, של התמודדות עם 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 משהו שהוא לא מחולק. כן, אמרתם קודם מה זה בטבלת היסודות הכימיים, מה זה שלא ניתן לחילוק. הדבר הזה שלא ניתן לחילוק הוא יסוד, והנה אנחנו מתחילים, העולם היה טוב עבור, והפרויקט האלוהי בעצם בדינמיקה אדירה בפרק א' זה לחלק אותו. אפילו אלוהים הכל יכול, שיכול לעמוד בכל עניין ודבר, לא מצליח לעמוד מול כאוס, מול תערובת, מול בלגן, מול תור ובוב, הוא הפרויקט, הדבר הראשון שהוא מתחיל לעשות, זה סדר. ומה שמדהים, זה שהסדר שהוא נוקט בו, הוא סדר בינארי. כלומר, כאשר אנחנו מחלקים, כאשר אלוהים מחלק, הוא מחלק לככה וככה, ליום וללילה.
מעניין, הוא עושה את ההבחנה, זו הבחנה מצוינת, באמת, כי כשהעולם נברא, הוא באמת נברא כאן כאוס או בלגן, ואז הוא סידר באמת, עשה הפרדות. מעניין שזה הסדר, נכון?
זה דבר מטורף, ההפרדות האלה. קודם כל, אנחנו אומרים כאילו, מילא שאנחנו מבינים, וכאן העניין באמת איך אנחנו מבינים את עצמנו. כלומר, בגלל שאנשים עסוקים, כנראה בגלל מבנה המוח, ואנחנו יודעים את זה היום דרך המחשב, כנראה בגלל שהמוח שלנו יש לו סוגים של, אנחנו מבינים משהו רק אם אנחנו מבינים את האופקי שלו, אז לכן אנחנו עסוקים כל כך בחלוקות בינאריות, אבל להבדיל מהמחשב, שפועל באופן בינארי, אנחנו גם מודעים למגבלה הזאת. ולכן אנחנו אומרים, העולם הוא לא שחור לבן, אבל אנחנו לא יכולים להימנע מלחלק את העולם לשחור לבן. כלומר, יש לנו גם איזה מצב טרגי כזה, שאנחנו מודעים למגבלה המכנית שלנו. אבל כשאנחנו מסתכלים על סיפור הבריאה, אותו אנחנו מספרים, ואת הכוח האלוהי אנחנו מספרים, כמהלך בלתי פוסק, אני קוראת לו המסדר, המחלק הסדרתי. כלומר, אלוהים לא מפסיק לחלק לשניים. והמהלך הזה הוא דרמטי, והוא מגיע כמובן לסופו בפרק א', כשהוא בורא כבר את האדם הזה, שהוא בצלמו של האל, שהוא משהו כולי וגדול ושלם, ואז בסוף שוב הוא מתגלץ, והוא אומר, חלק אותם לזכר ונקבה. כלומר, בהתחלה הוא בורא מן אדם אחד, בצלמו ובדמותו, וברך אותם, ויומר להם, ואז טרח, עוד פעם, זכר ונקבה. אז המהלך הזה הוא מהלך מעניין, שבאמצעותו אנחנו מפרשים לעצמנו את העולם, והוא מבוע של יצירות תרבותיות עשירות ענקיות, שאנחנו קוראים להן מיתולוגיות, שחלקן דומות וחלקן שונות, שמאפשרות לנו לספר לעצמנו את העולם. והמדע הוא עוד סוג של סיפור, שאנחנו אליו מתייחסים, או יש לו מתודולוגיה, או יש לו חוקים של התקבלות או של דחייה מסוימים. מול עומדת הפילוסופיה, מול עומדת הדת, האומנות, וכולם עסוקים באותה המלאכה.
ולספר סיפורים. טוב, מסקרן מאוד, תפיסה מאוד מעניינת. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, פרופסור תמר אלאור, אנתרופולוגית שחוקרת נרטיבים סיפוריים מהאוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
להשתמע.
טוב, אנחנו נמשיך, אז מתברר שאתם אנשי המדע רק מספרים לנו סיפורים, מנסים לנקור לנו לוקשים, אז בואו המשיכו עם כל גיבובי היסודות וכולי, כשהאמת היא כמובן בקלפים של הטארוט, וכמובן בקריאה בקריסטלים. אז בואו נמשיך, אוקיי. בואו נמשיך לדבר על סדר. דיברנו על הטבלה המחזורית של מנדלייב, שמשמשת אותנו עד היום. נזכיר את היסודות שעסקנו בהם. מימן הוא היסוד הבסיסי ביותר, הקל ביותר, מיד אחריו ההליום, וזה מה שדוקטור ארז גרטי גם הזכיר, קורה בשמש. למעשה המימן הופך להליום, נכון? אנחנו נהנים מאיזשהו תוצר.
שני מימנים מתאחים, נוצר לנו ההליום, כן. ונפלטת המון אנרגיה, שזה למעשה האור והחום שאנחנו מרגישים ומאפשר את הקיום שלנו.
ומיד אחר כך ליטיום, ברום, בי, מה זה?
בריליום.
הנה, אני לא זוכר את הכל בעפי. פחמן שאנחנו מכירים, חנקן, חמצן, אף, פלו, מה זה? אף?
פלורים.
משחת שיניים. נכון, מקווים שיש זה, טוב, שווה לכם כמובן להוריד את היישומון ולהנות מטבלה מחזורית אינטראקטיבית. אבל אנחנו רוצים לדבר לא רק על סידור של היסודות, אלא גם על עוד דרכים לסדר את העולם, כפי שגם הזכירה הרגע פרופסור תמר אלאור. בואו נדבר על עניין התורשה ומנדל.
בואו נעבור לחיים עצמם, ודאי.
קדימה. לא כל הלוקשים שניסה למכור לנו להביא ביגמן על יסודות, שידוע שהאש, הרוח והצליל הם היסודות האמיתיים.
בוודאי.
ודאי.
אוקיי, אז ביום שישי האחרון מלאו 154 שנים למחקר פורץ הדרך של נזיר אוסטרי בשם גרגור מנדל, שמה שמנדל עשה הוא הצליח להעניק איזושהי חוקיות לחוקי התורשה. זאת אומרת, עד אז אנשים חשבו שהדרך שדברים עוברים בתורשה, שיש איזשהו סוג של ממוצע שמקבלים חלק מהתכונות מאמא, חלק מאבא, ומה שמתקבל זה איזשהו פסיפס כזה ביניהם, לצורך העניין.
זה לא נכון, נשמע שאני עדיין תקוע בתפיסה הישנה, אוי ואבוי.
לא,
הטוב שאתם פה.
מקבלים תכונות משני הצדדים, אבל מנדל זיהה שיש גם תכונות שהן, יש להן, שהן יותר במרכאות חזקות או דומיננטיות.
אוקיי.
מה שהוא עשה, הוא עשה כל מיני החלאות של צמחים, של אפונים ליתר דיוק, אצלו בגינת המנזר. הוא לקח אפונים בצבע לבן ואפונים בצבע סגול, ועשה ביניהם כל מיני החלאות, והוא גילה שכשהוא לוקח אפונים לבנים ואפונים סגולים, כל הצאצאים בלי יוצאים מן הכלל הם סגולים. שזה נורא מוזר, כי זה סותר קצת את העניין הזה של הממוצע.
הוא גילה שמה, שיש תכונה דומיננטית פתאום, שיש לה עוצמה אחרת?
שכאילו צבע סגול משתלט. וואו. אבל הקטע עוד יותר מגניב, כשהוא לקח את האפונים הסגולים הצאצאים במרכאות, והחליא ביניהם, אז הוא קיבל גם סגולים, וגם בערך 25% מהאפונים שגדלו היו בצבע לבן.
וואו.
זה נורא מוזר, הלבן כאילו פתאום עשה קאמבק וחזר.
נכון.
כשהוא לא היה קיים בדור הקודם, שגם זה לא מסתדר עם התיאוריה שהייתה שלטת באותה תקופה. הוא פרסם את התוצאות במחקר, בעיתון לא מי יודע מה מפורסם, הוא גם ככל הנראה שלח את המחקר לצ'רלס דרווין הידוע באותה תקופה. צ'רלס דרווין כנראה לא פתח את המעטפה, לא הכיר את המחקר, המחקר נשכח וחזר רק כעבור כמה עשרות שנים,
כן.
ואז הבינו את הגאוניות שבמחקר, בתגלית שלו, למעשה נניח את היסודות לתורשה, לאיך תכונות עוברות בתורשה מההורים לצאצאים, ומה שמדהים זה שהוא לא ידע מה זה DNA, הוא לא, לא ידע...
אתה לא ידע ממש איך זה קורה ברמה הפתולוגית בבפנים.
אבל הוא זיהה את התופעה, ויותר חשוב, הוא צריך לקמת אותם, מיליון כמות. הוא ספר כמה אפונים היו בכל צבע, והוא עשה ניתוחים סטטיסטיים.
כן? וואו.
ומה שמעניין שהתוצאות שהוא הציג, שהוא רשם ביומנו, היו תוצאות, זה נראה מאוד כמו 25%, 75%, זאת אומרת, היה מה שנקרא by the book, אבל המספרים היו קצת יותר מדי יפים, ועלתה, יש איזושהי השערה שאולי הוא קצת שיחק עם המספרים בשביל שהם יתאימו לתיאוריה שלו, לרעיון שהיה לו בראש. הוא צדק ברעיון, היום אנחנו יודעים שהלוואי שניסויים היו, היו כל כך מוצלחים ועם מספרים כל כך מדויקים. אני לא יודעים אם הוא בעצמו שינה את המספרים, שפשוט היה מה שנקרא הטיית האישוש, הוא בחר את הניסויים היותר מוצלחים ואותם פרסם, ומשאר התעלם בו. נגיד שהשיטה המדעית באותה תקופה הייתה פחות, ה-good laboratory practice, מה שנקרא, היה פחות נפוץ. אבל
הוא לגמרי יצר את התשתית לכל
הוא
העניין.
הוא לגמרי יצר את התשתית, ובשנות ה-20-30 של המאה הקודמת, של שנות 1920-30, כבר לקחו את המידע הזה, ולקחו את המידע על תורת האבולוציה, ולקחו את המידע על ה-DNA, וחיברו את הכל ביחד, וככה אנחנו מבינים היום איך התורשה עובדת.
טוב, אנחנו נעצור בנקודה הזו, כי אנחנו רוצים לדבר על פלפלים נגד פילים. מתברר שבבוצוואנה, שבאפריקה, מנסים להילחם בפילים, כי יש יותר מדי מהם, למרות שאנחנו בדרך כלל מדווחים כאן בתוכנית על כך שפילים הולכים ונכחדים, מתברר שבבוצוואנה יש הרבה מאוד פילים שהולכים גם ומתרבים ומזיקים לחקלאות, והחקלאים המקומיים שם נאלצים לפנות לפלפלים חריפים כדי להילחם בפילים האלה. אני חובב פלפלים חריפים, אבל לא יודע, אולי פילים זה עדה שבאופן גורף לא אוהבת את חריף. אז אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, שהוא מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
טוב, מה קורה עם הפילים בבוצוואנה? יש יותר מדי מהם שילבו למקומות אחרים.
אוקיי, אז באמת הסיפור עם הפילים בבוצוואנה הוא סיפור מאוד מעניין. אנחנו רגילים לשמוע על פילים באפריקה, שמצבם הולך ומדרדר. זה קורה בגללנו, בגלל בני האדם, קיטוע ופגיעה בבתי גידול, צייד בעיקר. אנחנו יודעים שאותם ציידים רק הולכים והופכים מתוחכמים יותר. קילו שנהב שווה היום כ-1,000 דולר, ופיל בוגר עם שני חטים, בעצם זה משהו כמו 30 קילו של שנהב, שווה לאותם ציידים 60,000 דולר. וכשמדובר על משפחה של פילים, אנחנו מדברים כבר על מאות אלפי דולרים. כך שבעצם יש פיתוי מאוד גדול מצד עבריינים, פושעים סביבתיים, לצוד את אותם פילים. ובאמת בהרבה מאוד מדינות באפריקה, הפילים האלה, שהם אחד בעצם היונק הגדול היבשתי ביותר, היבשתי הגדול ביותר שיש לנו על פני כדור הארץ, ומהווים חלק מאוד משמעותי וחיוני מהמערכת האקולוגית ביער ובסוואנה באסיה ובאפריקה, והם נמצאים תחת איום מתמיד. כמות הפילים באפריקה צנחה או צונחת כ-8% מדי שנה, ובשנים 2007 עד 2014, בעצם תקופה קצרה יחסית, נרשמה ירידה של 30% בכמות הפילים בסוואנה האפריקאית.
וואו, אז איך הנתונים האלה מסתדרים באמת עם הידיעה הזו?
אוקיי, אז בוצואנה היא מקרה מיוחד. בוצואנה היא מדינה שנמצאת בדרום אפריקה, בעצם בין דרום אפריקה לאנגולה, נמיביה, זמביה וזימבבואה, איפשהו שם באמצע. והשטח שלה הוא פי 26 מהשטח של ישראל, ויש שם רק 2 מיליון בני אדם. אז מאוד לא צפוף שם, והיא ארץ מאוד יוצאת דופן בהרבה היבטים בנוף האפריקאי. היא מדינה דמוקרטית שיש בשטחה הרבה מאוד יעלומים, כך שהמצב הכלכלי שלהם, של המדינה הוא יחסית טוב. ומה שמאפיין הרבה מדינות אפריקאיות אחרות, כמו מלחמות, עוני, שחיתות, שם הוא הרבה פחות משמעותי, כך שבעצם החיים שם יחסית יותר רגועים, והאזרחים מתפרנסים בעיקר מחקלאות. וכשאנחנו מסתכלים על על מה קורה בבוצואנה מבחינת הפילים, אז חיים שם כ-130 אלף פילים, זה יותר מאשר בכל מדינה אחרת בעולם.
וואו.
ובשונה מהמגמה העולמית, אוכלוסיית הפילים שם דווקא גדלה ב-53% ב-20 השנה האחרונות. עכשיו, המצב הטוב הזה, המצב, גם מבחינת השלטון והסדר במדינה, הוא כמובן מסייע לשמור על, על אותם פילים, כי ציידים מנסים בכל מקום...
כן, באמת חשוב פילים. להדגיש שבאמת הפעילות שם של הממשלה היא זו שאחראית לכך שלא צדים את הפילים והם כן הולכים ומתרבים. בהחלט. זאת אומרת, כן אפשר לעשות משהו.
בהחלט אפשר לעשות משהו. עצם זה ששורר שם שלום יחסי, אז מה שהצבא עושה זה בין השאר להגן על, על, על אותם חיות, על אותם פילים, קרנפים, ויותר מזה, מי שנתפס כשהוא יורה בבעלי חיים, גורלו יהיה כמו של אותם בעלי חיים, כך שיש שם באמת איזושהי יכולת טובה של הממשלה לשמור על, על הטבע. אם במדינות אחרות באפריקה, לדוגמה, בקניה נערך לפני 3 שנים, נערך אירוע מאוד גדול לשריפה של 105 טון שנהב, על מנת לנסות להילחם בתופעה של הצייד, להוריד את הערך של אותו שנהב, פשוט כל מה שהם הצליחו לתפוס מהציידים הם שרפו, ובוצואנה וחלק מארגוני ההגנה על הטבע התנגדו מאוד לאותו אירוע, מכיוון שבבוצואנה השנהב הוא בעצם רכוש של המדינה. כך שכל פיל שמת, כן. מגיע נציג ממשלתי ואוסף את החיטים שלו ושם במחסנים ממשלתיים. הרעיון אצלהם הוא מה שניסו לעשות בקניה באותו אירוע שריפה המוני של 105 טון שנהב של 7,000 פילים. אז פה פשוט המדינה לוקחת ושומרת אצלה ולא מאפשרת סחר באותו שנהב. ובנוסף, מה שעוד קורה שם זה בשמורות הטבע, באזורים הטבעיים הפתוחים, מונעים תשתיות, בעצם הקמה של תשתיות של סלולר ואינטרנט, שאנחנו יודעים שמשמשות לא רק אותנו, אלא גם ציידים שהיום הם מאוד מאוד מתוחכמים. היקף הפשיעה הסביבתית בעולם עולה ב-5-7% כל שנה, והאינטרפול הגדיר את הפשיעה הסביבתית כפשיעה הרביעית בגודלה בעולם. כך שזה עוד משהו שמאפשר לפגוע בציידים שמאוד נעזרים גם ברשתות חברתיות וגם בסלולר, על מנת לאתר פילים ולצוד אותם.
עכשיו, כאן אנחנו באמת מדברים אבל על מצב הפוך, נכון?
נכון. אז מעבר לכל הפעולות שהממשלה שם נוקטת כדי לשמור על הפילים, בעצם האוכלוסייה, אנחנו אומרים, הולכת וגדלה. אמנם זאת מדינה מאוד לא צפופה, רק 2 מיליון בני אדם, אבל הקונפליקטים בין אדם לפיל הולכים ומתגברים, מכיוון שאמרנו, רוב האזרחים בעצם מתפרנסים מחקלאות, ופילים שמחפשים מזון, אין גדר שיכולה לעצור אותם, בטח לא גדר מסביב לשדה חקלאי. שדה חקלאי זה כמו סופרמרקט בשביל להקה של פילים, והם פשוט עלולים לבוא ולבזוז ולפגוע בגידולים החקלאיים. הקונפליקט הזה בין חקלאים לבין הפילים עלול להוביל למצבים שבהם בני האדם נפגעים או הפילים נפגעים, ולכן לאחר שנעשו ניסיונות אחרים, כמו לדוגמה לעשות טרנספר לפילים, לקחת קבוצה של פילים, עדר של פילים, 100 פילים העבירו אותם לאנגולה, מבצע שעלה מיליונים וכמובן לא הצליח, כי לאחר 3 חודשים העדר חזר, נדד בחזרה, מאנגולה חזרה לבוצואנה.
אם כן, הטרנספר לפילים לא צלח.
הטרנספר לפילים לא צלח, זה לא
עם
חתולים ולא עם פילים, כן. אז מה שמציעים עכשיו זה איזושהי שיטה שנוסתה גם בקניה או במדינות אחרות באפריקה. בעצם פלפלים, פלפלים חריפים, צ'ילי.
מה זה עושה להם? זאת אומרת, הם מוטרדים מהטעם הזה?
הם מאוד מוטרדים מהריח בעיקר, אפילו לא מהטעם. מה שעושים זה או לגדל צ'ילי מסביב לשדות, פלפלים חריפים, או אפילו לקראת ערב, כשהפילים מתחילים להסתובב ולחפש מזון, לשרוף צ'ילי, פשוט בסביבה של השדות, והריח מאוד מאוד דוחה את הפילים. אם אנחנו מסתכלים למה, נדבר קצת מדע, אז בעצם לפילים יש את כמות הגנים הגבוהה ביותר שקשורה לחישה של ריח. אנחנו מדברים על מעל 1900 גנים שקשורים ספציפית רק לזה, זה יותר מלכלבים שאנחנו משתמשים בהם לאיתור חומרי נפץ וסמים ומה לא.
טוב, תשמע, אי אפשר לקחת בנתב"ג כמובן פיל שיאתר סמים.
יכול להיות שזה רעיון יעיל יותר. מהיכרותי
את המקום, אבל כלב הוא יותר נוח. אבל יכול להיות שיש יתרון לפיל, כן, נכון?
נכון, אז בגלל הרגישות הזאת שלהם לריחות, הפתרון עם גידול הפלפל מסביב, או אפילו שריפה של פלפלים בסביבת השדות, מסתבר שהוא מאוד יעיל כדי להרחיק אותם פשוט מהשדות, ולצמצם את הקונפליקט הזה בין החקלאים לפילים. עכשיו, לא רק שזה מרחיק אותם, זה גם יוצר עוד מקור הכנסה לחקלאי, כי הוא מגדל גם פלפל צ'ילי. ובעצם כל הסיפור הזה הוא יוזמה של מדריך ספארי, של בחור בשם אויטאסי נאווה, והוא גם חקלאי בעברו, והוא מתאר את עצמו כקורבן של הפילים בעצם, והוא מסתובב בין הכפרים, מחלק זרעי פלפלים חריפים, ומלמד את החקלאים שם איך לגדל אותם ואיך להשתמש בפלפלים כדי להרחיק את הפילים.
אין סכנה שבעקבות הפלפלים שאנשים שוטלים וזורעים שם, במקום פילים יבואו לשם אנשים כמוני שאוהבים פלפלים וישתלטו על השדות? כי אני כבר, בא לי כבר להשתלט שם על השדות.
זה שאלה טובה. שאלה טובה שצריך לבדוק אותה.
אין סכנה שחורבי הפלפלים. אני בכוונה נשאר בנקודה הזו. אבל זה עוזר? זאת אומרת, זה כן מרחיק את הפילים?
זה מרחיק את הפילים. אם נחשוב גם על גז פלפל שמשתמשים בו הרבה פעמים להגנה עצמית, אז זה אותו מרכיב, אותו קפסייצין שנותן לפלפל את הטעם החריף שלו, דוחה גם בני אדם, אנחנו יודעים, בהחלט עובד על הפילים, ומאפשר איזשהו פתרון שהוא גם סביבתי, הוא גם מקיים, גם מבחינת החקלאים, ומצמצם את הקונפליקטים בין הפילים לבני האדם בבוצואנה, וננוסה גם במדינות אחרות, אז כנראה שזאת יוזמה שהיא מאוד מוצלחת, ו צריך לראות איך אפשר לתמוך בה ולקדם אותה. הדרך היחידה, דרך אגב, שאותו אויטאסי נאווה, מדריך הספארי הזה, מקדם את היוזמה הזאת, זה דרך חולצות שהוא מוכר דרך דף הפייסבוק שלו, זה המימון היחיד שלו, ובעצם את כל שאר הדברים, את הדלק, את הזרעים של הצ'ילי, את הכל הוא מממן בעצמו. אז אפשר לאתר את האתר שלו ולקנות חולצות ואולי לתמוך ביוזמה הזאת.
אז קנו חולצות נגד פילים ובעד פלפלים חריפים. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית. אחווה, תודה רבה.
תודה לכם, יום טוב.
אתה יכול להוסיף משהו, בבקשה, דוקטור
רזגרדי. משהו בקצרה לגבי הקפסייצין שהוא דיבר עליו. הקפסייצין,
שזה אותו רכיב פעיל,
אותו רכיב פעיל שנותן את הטעם החריף, הוא פועל לא על קולטני הריח, אבל הוא פועל על חיישני החום שלנו.
מעניין.
בגלל זה אנחנו מרגישים כמו תחושה של צריבה או של בעירה.
הוא מפעיל כאילו, קוראים לזה הוט, חריף, חם, אותו דבר, וואו.
ואומנם פילים מרגישים את זה, אבל ציפורים לא. ציפורים, אצל ציפורים, חיישני החום הם עברו איזושהי מוטציה, והחומר הפעיל הזה לא נקשר אליהם ולא מפעיל אותם.
אז אין חריף שמשפיע על ציפורים?
לא המולקולה הספציפית הזאת, אולי אחרות.
כן, אפשר לתת מרק חריף, לא משנה של איזו עדה, לעורבים, והכל יהיה טוב.
יהיה טוב.
די! הדלקת. אז קדימה, אז שהעורבים ישתלטו שם על השדות. טוב, אנחנו מודים לכם, תודה מעומק הלב לאורך רז חסון, המפיקות אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אנחנו נודה כמובן לכל מי שהיה כאן איתנו, קודם כל לדוקטורן לכימיה במכון ויצמן, ומי שכותב באתר של מכון דוידסון, לוי ביגמן, תודה רבה לך. תודה רבה לדוקטור מירב גבע, כימאית ומנהלת תוכנית כימיה ברשת במכון דוידסון, ולדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון. אנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים לעוד שעה שבה נמשיך לעסוק בסידור של המציאות. אין מה לעשות, הכל חייב להיכנס לטבלאות, אחרת לאן נגיע? הנה, מבזק.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, שעה שנייה, כאן בכאן תרבות. אני דודו ארז, בימים אלה מציינים ברחבי העולם 150 שנה לטבלה המחזורית. טבלת היסודות של מנדלייב שרלוונטית עד ליום זה. למעשה מדובר ב-150 שנה להצגתה בפני האגודה הרוסית לכימיה. שנת 2019 היא גם השנה הבינלאומית של הטבלה המחזורית, כך על פי קביעה של האום. וההכרזה הזו אמורה בין היתר להעלות את המודעות לתחום הקבלה. כימיה, ולכן נמצאים איתנו שלושה באולפן שחוגגים את יום ההולדת של הטבלה המחזורית, אבל לא רק, אנחנו מדברים על סדר באופן כללי. ראשית, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום לך.
שלום, שלום.
ולוי ביגמן, דוקטורנט לכימיה במכון ויצמן וכותב באתר של מכון דוויצון, שלום.
שלום, שלום.
ודוקטור מירב גבע, כימאית ומנהלת תוכנית כימיה ברשת של מכון דוויצון.
בוקר טוב.
טוב, אז דיברנו על הטבלה המחזורית, ויחד נמשיך לדבר באופן כללי גם על סידור של לא רק של יסודות, אלא דיברנו מעט על ענייני תורשה, ועכשיו אנחנו נדבר על סידור של בעלי חיים, כי אנחנו מנסים לסווג, לסדר את המציאות. זה חלק ממה שהמדע עושה. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. רגע לפני שנתחיל, נזכיר שאירועי שבוע המדע 2019 ממשיכים גם היום, ולמעשה הם ממשיכים עד ליום חמישי השבוע. משרד המדע והטכנולוגיה מקיים מדי שנה מאות אירועים לקהל הרחב, ותוכלו להנות גם היום, מחר, מוחרתיים, עד יום חמישי, משלל אירועי מדע וידע, כמו למשל במכללה האקדמית צפת, במכללה האקדמית תל חי, באוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטת אריאל, שבשומרון, במכון ויצמן למדע, במכון צומת, באלון שבות, במכללת אורנים, במכללה האקדמית אל-קסמי, ועוד ועוד. שווה לכם גם להתעדכן, רוב האירועים הם חינם, לדעתי כמעט כל האירועים הם חינם, אם רק צריך להירשם מראש, שווה ללכת עם הילדים, עם הילדות, ולהנות משלל אירועי מדע וידע. זה חשוב וזה גם כיפי, יש, זה גם מבדר, נכון?
זה בהחלט גם מבדר, ודאי. ודרך אגב, אם יורשה לי להביע את דעתי הבלתי משוחדת, האירועים של מכון דוויצון הכי שווים.
אין לי ספק שאתה עדיין האינסטנציה האובייקטיבית כמובן לעניין הזה, כמובן דוקטור ארז גרטי, אבל אתם גם, יאמר לזכות באמת מכון דוויצון, שאתם באמת עושים הרבה מאוד אירועים, כמו גם מקומות אחרים, שקשורים גם לזה, זה מדע שהוא, זה אינפוטיימנט, גם מבדרים וגם מלמדים.
נכון, יש כאילו, אתמול היה לנו אירוע מאוד מאוד גדול במכון דוויצון, לכבוד יום המדע, ובהמשך בהמשך השבוע, גם בשלישי וגם ברביעי יש אירועים חינמיים. ביום שלישי זה הרצאות בנושא מסדר לכאוס, שזה גם אגב, סליחה, מכאוס לסדר, שזה גם נושא התוכנית. וביום רביעי יש עושים סיפור ממדע, על מדע וסיפורים. גם זה אירוע חינמי, כמובן בהרשמה מראש. וביום חמישי יש אירוע נוסף.
אבל לא פוחדים, כמובן, לשגע את הילדים שיעסקו כל היום רק במדע, במקום לעסוק בדבר האמיתי.
פורטנייט.
זה כמובן, חשבתי על סליים, אבל אולי אתה יותר מותקן ממני. פורטנייט, תשמע, אני גם כילד וגם כמבוגר, אני אוהב משחקי מחשב, שיקפצו כולם. מה רע במשחקי מחשב?
שום דבר לא רע, במידה.
במידה, הכל במידה. בסדר, אז אנחנו עוברים לבעלי חיים ולסידורם דרך הדבר הזה. טוב, אנחנו שומעים כרגע את הפתיח של הסדרה האלמותית מנימל, אדם חיה, שזוכרים את הסדרה הזו רק שלושה אנשים בישראל. אני דוקטור ארז גרטי, ואני משער שעוד מאזין, אין אף אחד לא מכיר, ודוקטור נועה אלבלדה, אגב, שאתמול אמרה לי שהיא זוכרת את הסדרה הזו, על אדם שיכול להפוך לכל בעל חיים שהוא רוצה, הוא הופך לאותו בעל חיים, וכך בורח, כשקולעים אותו, הוא בורח, הוא הופך לנשר, חתול, כל פעם בחירה שרירותית לגמרי, לא ברור מבחינת המסה שלו, איך הוא הופך פתאום לנחש, או תולד, פחות הצטלם טוב. אבל כך זה היה ב-80s, המציאו כל מיני סדרות מוזרות, והיה כיף. נחזור לבעלי חיים, אנחנו רוצים גם לסדר את בעלי החיים, נכון? אנחנו רוצים טבלה מחזורית גם של בעלי החיים. נכון. אז מה המימן של בעלי החיים?
אז זהו, אז פה זה פחות פשוט. זאת אומרת, אפשר להגיד שהמימן של בעלי חיים זה התא הבודד, אבל
מעניין.
כן, אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים לסדר את בעלי החיים על פיו. אני רוצה לקחת אותנו לתחילת המאה ה-18, 1700 ו... כן. בחור בשם קארל לינאוס, בוטנאי שוודי, שמאוד מאוד התעניין בצמחים, וזכר בצורה כמעט כפייתית המון המון שמות של צמחים, הוא זכר את המאפיינים שלהם, היה לו עניין משונה גם בדרכי הרבייה שלהם, הוא גם תיאר אותם בכל מיני דרכים מאוד ציוריות שלא הרבה מאוד ביקורת עליו. אבל מה שהוא ניסה לעשות זה לעשות סדר, לנסות לקטלג אותם, לסווג אותם, למיין אותם, כי באותה תקופה, זה היה תקופה של גילוי הארצות, ואנשים הגיעו מכל מיני מקומות, בכל מיני מקומות חדשים בעולם, עם צמחים חדשים, בעלי חיים חדשים, והיה צריך לתת להם שם, ולקטלג אותם באיזושהי צורה. אז באותה תקופה, כל חוקר היה נותן שם לפי מה שנראה לו הגיוני, בין אם זה המקום שמנו זה הגיע, הצורה, איך שזה נראה, כל מיני אסוציאציות שזה אלה, ונוצר הרבה מאוד בלגן, בגלל שאנשים גם גילו דברים דומים במקומות שונים, וכל אחד נתן את השם שלו, ולכל צמח או בעל חיים היה הרבה שמות, ואנשים היו צריכים להכיר את השמות של כל הדברים האלה.
זה לא טריוויאלי, באופן כללי סיווג של בעלי חיים,
זה ממש ממש לא טריוויאלי.
דברים שנראים כמו דגים, והם פתאום יונקים, זאת אומרת, עד היום אנחנו לא כאלה טובים, האינטואיטיבית, זה לא קל.
אנחנו מדברים פה על המאה ה-18, וזו תקופה שעדיין לא הייתה תורת, זאת אומרת, הייתה אבולוציה, אבל לא ידעו עליה. ומה שהמהפך של לינאוס עשה זה שהוא הגדיר בעלי חיים בשני שמות, מה שנקרא שם פרטי ושם משפחה. כל בעל חיים היה לו את השם שלו, שנקבע על בסיס לא כזה משנה מה, זה יכול להיות על שם האזור שהוא הגיע ממנו, או כל אסוציאציה אחרת שהייתה לחוקר, אבל הדבר החשוב זה שהשם השני היה שם המשפחה, לאיזה משפחה, או במקרה הזה לאיזה סוג אותו מין שייך.
מה למשל, תן לנו דוגמה של בעל חיים עם שם פרטי ושם משפחה, מעניין?
אוקיי, אז יש כל מיני, אני אקח דוגמה נפוצה מעולם החיידקים, אשריחיה קולי, אשריחיה זה השם הפרטי של החיידק.
אשריחיה.
אשריחיה, כן.
חיפשתי שם לילד,
קולי זה שם המשפחה, זה השם של הסוג אליו הוא שייך. אפשר...
אבל מה הופך אותו לשייך לאותה משפחה, מעניין?
אז... לינאוס לא היה לו את הידע על גנטיקה, והוא לא יכול לעשות באמת התאמה גנטית, אבל הוא כן היה יכול על בסיס המורפולוגיה, על בסיס המראה החיצוני, על בסיס כל מיני מנגנונים שיש באותו בעל חיים,
כן.
והוא סיווג בצורה מאוד, מאוד גולמית את הבעלי חיים והצמחים השונים למעין משפחות, ואז הוא לקח את המשפחות האלה וסייג אותם למעין משפחות על, לרמה אחת יותר גבוהה. והוא יצר כמה קבוצות חלוקה מאוד מאוד כלליות, שזה המין, הסוג, משפחה, סדרה, מחלקה, מערכה, ובסוף הממלכה, שזה ממלכת החי וממלכת הצומח. בהמשך זה נהיה יותר מורכב, ונוספו עוד כל מיני תתי חלוקה, אבל נוצרנו איזשהו סדר היררכי, שכל היצורים החיים מחולקים באיזושהי צורה. אפשר לקטלג, למיין אותם לקבוצות שונות ולרמות שונות.
וואו.
וזה היה הבסיס שעליו אפשר היה גם לפתח בהמשך את תורת האבולוציה.
אז זהו, שבאמת כשאתה מקטלג את הכל, אז מה, אפשר למצוא גם קשר והתפתחות ותכונות שנעות או
כן,
נוצרות?
מה שמעניין, למשל האדם, ההומו ספיינס, הוא הגדיר אותו תחת הסוג של דמויי אדם. וזה מאוד מוזר.
אנחנו דמויי האדם.
כבר במאה
ש... כן, העלבת כבר...
בדיוק.
לא אותי כמובן, אלא כמובן את לוי ביגמן, שהוא מנסה בכל זאת לראות את עצמו כאדם, אני משער, לא?
רק רוצה להיות אדם.
רק רוצה להיות אדם, והנה מיד נשמע את השיר. כן.
אז הייתה לו המון ביקורת מהכנסייה, כמובן, על הסיווג הזה. והוא, אגב, עצמו היה בן של כומר. אגב, דבר מאוד מעניין, גם... הוא היה בן של כומר, גם מנדל שדיברנו על
עכשיו,
גם דרווין היה כומר, לפחות למד לימודי דת.
כי מה, כי אנשי דת, מה, הייתה להם, היה להם יותר זמן להתבונן?
הם פשוט למדו.
הם היו משכילים. הם אלה שידעו קרוא וכתוב, למשל.
נכון, הם היו, הידע היה נגיש להם, ידעו קרוא וכתוב.
להיות איש דת היה מקצוע מכובד באותה.
נכון, וגם היית חייב להיות בעל כישורים, באמת, ורבליים, ולדעת לקרוא, לכתוב, ואז כן, הפוטנציאל שלהם, גם כאנשי מדע, היה גדול, וואו, אוקיי.
גם היכולת לשתף ידע.
וואו.
עם אנשי מדע אחרים. מדהים. מה שאנשים שלא ידעו קרוא וכתוב, לא היה להם טלפון, לא היה להם דרך לתקשר.
מעניין מאוד.
עכשיו, את הסיווג הבסיסי שהוא הניג באותה תקופה, זה היה מהפכה של ממש, כי זה עשה סדר. אנשים יכלו, גיליתי מין חדש, לאן זה משתייך, אז נותן לו את השם של המין, אבל הוא עדיין שייך לאיזושהי משפחה קצת יותר גבוהה, ואז יותר קל לקטלג את זה, יותר קל לשתף את זה, ויש הרבה פחות בלגן.
אתה יכול לשלוח קונטקט עם השם של מה שאתה מדבר איתה, נכון? אתה יודע, כל הפרטים שלו.
עכשיו, לא היה אינטרנט באותה תקופה, אבל אנחנו, מאז הסיווג נהיה הרבה 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 יותר מסובך, נוצרו עוד כל מיני תתי משפחות ותתי מינים ותתי ממלכות, וממלכות על ואינפרה ואולטרה, זאת אומרת, יש כל מיני רמות של היררכיה. אם באותה תקופה היה את ממלכת החי וממלכת הצומח, אז לזה התווספו גם ממלכות של יצורים חטאים, ממלכת הארכיה, שזה החיידקים הקדמונים, ממלכת החיידקים, הפטריות, עוד כל מיני ממלכות ו...
שממלכה זה משהו אחר לגמרי, זה כבר לא משפחה.
ממלכה זה כאילו היה אמור להיות הדבר הכי גבוה בהיררכיה, אבל...
זאת אומרת שפטריה זה משהו אחר לגמרי, נכון?
זה משהו אחר לגמרי.
כן, וואו.
העניין הוא שמאז זמנו של אינאוס, התברר שיש עוד משהו מעבר לזה, עוד אפשר לעשות איזשהו סיווג על... מעל אותה ממלכה, יכול להיות שבעתיד אנחנו נגלה גם דברים מעבר לזה.
וואו, אז יש חשיבות מכרעת לסידור כמובן בעולם המדע.
בוודאי, כי אז אתה יכול... אתה יכול לעשות למעשה השוואה בין מינים שונים, אתה יכול לדעת מי קרוב משפחה של מי, ודרך אגב, המראה החיצוני זה לא מספיק בשביל לעשות את הסיווג הזה, כי אם נסכם שעל ציפורים והטלפים, לזה יש כנפיים, לזה יש כנפיים, הם עפים, זה די דומה, אבל זה רחוק מאוד מאוד מאוד.
שוב נזכיר, באמת דגים, לוויתן וכולי, זה מיד נראה לנו כדג. טוב, אנחנו נעצור בנקודה הזו, כי אנחנו רוצים לעבור לפרופסור דוד הראל, שכבר נמצא איתנו על הקאפ. היום, כמובן שאי אפשר לעשות סדר במידע או בנתונים, ללא שימוש במחשבים. מה שמעלה את השאלה, איך מדעי המחשב תורמים ליצירת הסדר שלנו בים המידע שמקיף אותנו, והאם ניתן באמצעות אלגוריתם ממוחשב או תרשים זרימה כלשהו, לתאר תופעות כמו למשל כוס מים. שלום לפרופסור דוד הראל מהפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב במכון ויצמן למדע, הוא סגן נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וחתן פרס ישראל לשנת 2004. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע באמצעותך קודם כל באמת איך עולם המחשבים או העיבוד של הנתונים באמצעות מחשבים זה משהו שתרם, ודאי תרם, אבל שינה את את היכולת שלנו לסווג או לסדר באופן כללי את המידע שאנחנו נתקלים בו.
טוב, אני חושב שזו התשובה לשאלה הזאת היא די ברורה, במיוחד בשנים האחרונות באמצעות שיטות של למידה ממוחשבת. אז האלגוריתמים האלה באמת עושים סדר, או כמו שאתה אומר, הם מפרידים. יש אלגוריתם שיכול להפריד חתולים וכלבים. אני לא יודע אם זה קשור ליופי ואסתטיקה, אבל לעשות סדר בדברים בהחלט כן. ומה שמעניין, שהאלגוריתמים האלה לא עובדים בדרך שהיית מצפה. זאת אומרת, אתה לא מגדיר איך נראה חתול ואיך נראה כלב, ואז המחשב מסתכל על תמונה אחת ואומר, אהה, זה חתול. אלא אתה פשוט מגיש לו המון 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 תמונות, וכשהם התמונות מתויגות, זה כלב, זה כלב, זה חתול, זה כלב, זה חתול, זה חתול. ועם הזמן המערכת לומדת בעצמה להבחין ביניהם.
אנחנו מדברים פה כבר על בינה מלאכותית, על יכולת של המחשב ללמוד?
כן, כן, בינה מלאכותית זה מושג מאוד כללי, אבל כן. אחת הגישות היותר מוצלחות בבינה מלאכותית היא למידה ממוחשבת, ובמיוחד שיטה קצת יותר מעמיקה, אם מותר לי לשחק על המילים, שנקראת Deep Learning. הסיבה שנקראת Deep, יש לזה סיבה טכנית שאני לא אכנס אליה, אבל זה מה שהאלגוריתמים האלה יודעים לעשות. אנחנו בתוך מדעי המחשב רואים את התוצאות של השיטות האלה ומאוד מרוצים מהתוצאות, אבל יש להם, לשיטות האלה יש גם חיסרון גדול, והוא שאתה לא באמת יודע מה קורה שם בפנים. זאת אומרת, הלמידה נעשית מתוך דוגמאות, מאוד קשה לאמת תוכנה לומדת, זאת אומרת, נניח להוכיח משפט שאומר, התוכנה הזאת והזאת היא תצליח ב-90% מהמקרים תוך כך וכך זמן, מכך וכך דוגמאות, כי אתה לא רואה את הקישקס של האלגוריתם. אני דווקא חושב שנקודה מעניינת, שאולי במסגרת השיח הזה, היא דווקא הפוך על הפוך. ענף מאוד 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 חשוב במדעי המחשב או באלגוריתמיקה, קשור למה שנקרא אלגוריתמים הסתברותיים.
כן.
לא להיבהל מהביטוי. ושם, זאת אומרת, אם אני הייתי אומר לך, תקשיב, אני נותן לך לעשות, לאפות עוגה, הנה המתכון לאפיית העוגה, ותוך כדי המתכון הזה אתה צריך להטיל מטבע ולעשות משהו אם זה נופל על עץ ומשהו אם זה נופל על פלי, התחושה שלך תהיה שרגע, רגע, זה, פה אתה עושה לי בלגן, במקום לתת לי את ההוראות המסודרות והברורות, אתה מכניס כאוס לתהליך על ידי שאתה מבקש ממני לעשות משהו באופן אקראי לפי הטלת מטבע. ומתברר שאלגוריתמים הסתברותיים הם מאוד חזקים בדיוק בכיוון ההפוך.
למה? כי יש תופעות בטבע שהן כאלה, כמו הטלת מטבע?
לא, זה לא קשור לטבע.
אלא?
זה לא קשור לטבע, אלא אתה יכול להגיע מאוד מהר למסקנה מדויקת בהסתברות מאוד 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 גבוהה, אם אתה מטיל מטבע תוך כדי. אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה מהחיים האישיים שלי. לפני כ-20 שנה נכנסתי לדירה חדשה והייתי מאוד מאוד מבסוט מעצמי שהצלחתי, אתה יודע, לחסוך את הכסף ולקנות לי את הדירונת הזאת שרציתי.
לדעתי עם כל התארים שקראנו כאן, חתן פרס ישראל לשנת 2004, התואר האמיתי זה האיש שהשיג דירה בישראל.
יפה, נכון.
מדהים.
נכון, נכון. זה צריך לחרות לי על המצבה.
ודאי, זה הדבר, רק זה. אוקיי.
לא, אבל תקשיב רגע. אז רציתי לעשות מסיבה לכל החברים שלי. נניח, אני לא זוכר בדיוק את המספר, נניח שהיו 100 חברים שרציתי להזמין. עכשיו, רציתי שכולם יביאו אוכל. בוא נעשה את העניין פשוט. עכשיו, הייתי יכול להגיד, אתה תביא מנה ראשונה, אתה תביא מנה ראשונה, אתה תביא מנה עיקרית, אתה תביא מנה אחרונה. אז או שהיו עושים או שלא היו עושים, ולא בטוח שאני הייתי סופר נכון. אני עשיתי את הדבר הבא. שזה לא היה עובד אם היו רק 3 או 4 חברים, אבל כשהיו 100 זה עבד פשוט מעולה. אני כתבתי מייל לכולם ואמרתי, מה שאני מבקש, תטילו מטבע. אם יוצא עץ, אתם מכינים מנה עיקרית.
זי.
מתוך האפשרות. אם יוצא פלי, אתם מטילים עוד פעם מטבע. יוצא עץ, אתם עושים מנה ראשונה, יוצא פלי, אתם עושים מנה אחרונה.
מתרשים זרימה זה... שקשור לאקראיות של מטבע.
זה לא תרשים, כן.
התלות
האלה מביאות בגדול, 25% מהאנשים אמורים להביא מנות ראשונות, כ-50% מנה עיקרית, ו-25% מנות אחרונות.
עכשיו, זה
לא יוצא מדויק על האחוז, זה יסתדר פנטסטי.
די.
עכשיו, אם היו 1,000 אנשים, זה היה מסתדר עוד יותר טוב, כי חוקי המתמטיקה אומרים, וחוקי המספרים הגדולים אומרים שהתלות מטבע מביאות בגבול לזה שהעסק מסתדר. אז הנה, הכנסתי לאנשים כאילו בלגן בשיקולים שלהם, אבל ברגע שהם עשו את האלגוריתם, המיני אלגוריתם הזה, התוצאה יצאה בדיוק מה שרציתי.
וואו.
וזה המקום שבו במדעי המחשב, לא בכל אלגוריתם כמובן, אבל יש הרבה מאוד אלגוריתמים מאוד 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 יעילים, שאחד החלקים המרכזיים בהם הוא הוראה שמטילה מטבע ועושה משהו באופן אקראי לפי התוצאה של הטלת המטבע.
וואו, טוב, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור דוד הראל, מהפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב במכון ויצמן למדע, סגן נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וחתן פרס ישראל לשנת 2004. תודה לך על השיחה הזו.
תודה לכם.
שלום לכם, אנחנו 3 שיודעים בכאן תרבות. היום אנחנו מדברים עם לוי ביגמן, דוקטורנט לכימיה במכון ויצמן, דוקטור מירב גבע, כימאית ומנהלת תוכנית כימיה ברשת במכון דוידסון, ודוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון. אנחנו התחלנו מלדבר על הטבלה המחזורית, אנחנו מדברים באופן כללי על סידור של בעלי חיים, של יסודות, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לסידור של חלבונים. רגע לפני שנדבר על סידור של חלבונים, ננסה להבין מהו חלבון ולמה כל כך הרבה מדברים עליו. מה הופך אותו ללהיט כל כך גדול? מה אכפת לנו?
מה אכפת לנו?
למה אנחנו עשויים מחלבונים, לא?
גם, לא רק.
לא רק.
אבל חלבונים זה מרכיב חשוב בגוף שלנו, חלבונים.
אז מה הופך תרכובת כלשהי לחלבון? מה זה חלבון?
חלבון זה חומר שמורכב מחומצות אמיניות. שזה סוג של מולקולות, יש להם מאפיינים מבניים מסוימים. הרצף שלהם, הם יוצרות שרשראות מאוד ארוכות. אני מדברת עם הידיים ברדיו, לא רואים את זה.
לא, אז את יכולה להיות כבובת מניק. אוקיי, כן, לא זה... לזוז, כן.
אני אנסה. החומצות אמינו קשורות זו לזו ברצף מאוד מסודר, בעצם יוצרים שרשרת. הייחוד של החלבונים, או המאפיין החשוב שלהם, זה שכל חלבון מסתדר במבנה, תלת ממדי מאוד מאוד מוגדר, מאוד ברור, שנגזר מהרצף של החומצות האמיניות.
כן.
המבנה המוגדר הזה בעצם קובע ומאפשר את התפקוד של החלבון.
אז זהו, מה החלבון יודע לעשות?
החלבונים יודעים לעשות בעצם הכל בגוף שלנו.
אפשר לשאול מה החלבון האהוב עליך, כמו ששאלת על היסודות, שמלא.
תן לי דוגמאות לחלבונים, תן לי לבחור.
אתה אוהב לנשום?
לעתים.
אז יש חלבון שמאוד עוזר בזה, מוגלובין, הוא מעביר את החמצן והריאות לשאר הגוף.
זה גם חלבון, נכון, עם הברזל. הוא עם הברזל.
מי שמכיר את המושג אנזימים,
ודאי, הזרזים הקטליזטורים, נכון, גם הם חלבונים.
הם חלבונים.
וואו.
הורמונים.
זה גם חלבון.
חלקם, לא כולם.
חלקם, וואו.
אינסולין למשל.
אז זה כן טוב, חלבון...
אני אוהב את הטיטין. החלבון הגדול ביותר המוכר לאדם, עצום בגודלו.
טיטין?
טיטין.
מה הוא עושה? מה הוא יודע לעשות? מלבד כמה להשוויץ בגודלו. מה הוא עושה?
מה הוא עושה?
הוא בגוף שלנו?
הוא בגוף שלנו, כן. זה חלבון באמת, באמת ענק, בגודל של עשרות אלפי חומצות אמינו, חלבון ממש ממש גדול.
חלבון הוא מוצר בערך 100-200 חומצות אמינו, לשם השוואה.
כן, עכשיו הוא... התפקיד שלו יותר במבנה ובהתכווצות של שרירים, זאת אומרת, זה... אבל חלבון באמת בהחלט חריג בגודלו.
טוב, אנחנו יודעים שגם צריך לאכול חלבונים, נכון? מאיפה אנחנו משיגים את החלבונים שבונים את הגוף ומרכיבים את הגוף שלנו? רק מחלבונים חיצוניים?
לא, הגוף יודע גם לייצר חלק מחומצות, את רוב חומצות האמינו הגוף יודע לייצר, לא את כולן. משיגים את זה מחלבון במזון, החל מקטניות, עדשים...
וזהו, נקודה.
וזהו, יש גם חלבונים מן החי, אני לא יכולה. אוקיי. כן, ביצים.
לא, אוקיי, אבל את גם, אוקיי, כמובן שצריך לצרוך את זה גם חיצונית, אבל את אומרת שהגוף שלנו כן מייצר את רוב החלבונים, כמובן. נכון?
היופי והייחוד, אני חושבת, או שוב, הגאונות של הטבע,
כן.
זה שהגוף, בעצם מהשרשרת הזאת של החומצות האמיניות, נוצר מבנה שהוא מאוד אופייני לכל חלבון. להבדיל מ-DNA שיש את המבנה הכללי של הסליל הכפול, שהוא בלתי תלוי ברצף של הנוקלאוטידים,
כן.
בחלבונים כן הם נוצרים כשרשרת, והמערכת התאית יודעת לבנות מהם חלבונים במבנה מאוד מאוד מוגדר. לכל חלבון יש מבנה שמתאים לתפקוד שלו, ומאפשר את התפקוד שלו.
זו ממש
שלו.
מכונה שפועלת.
נכון מאוד, זה הרבה מכונות. אחת המכונות שכולנו, אני חושבת, מכירים, זה הריבוזום, שזה גם כן אוסף של חלבונים שעובדים ביחד לבניית חלבונים חדשים. ומעבר לזה יש מערכת שלמה שדואגת ליצור כיפול חלבונים ולייצר את המבנה הנכון לכל חלבון. בהתאם לתפקוד ובהתאם לצרכים.
אז טוב, אני משער שיש, אני אומר אין ספור, לא כי אני מתכוון לכך שיש אין סוף, אבל יש המון המון סוגים של חלבונים, נכון?
נכון, יש המון סוגים,
תפקודים.
המון תפקודים.
אז איך יודעים לסווג אותם?
יש מבנים בסיסיים,
כן.
במבנה, יש מבנים כמו סליל, באמת סליל אלפא ובטא שיט, שהם המרכיבים הבסיסיים, שמהם מורכבים המבנים הגדולים יותר. שיטות לסיווג של חלבונים, גם כן בהתאם לתפקוד, בהתאם למבנה, בהתאם להרבה מאפיינים שונים, יש כל מיני שיטות לסווג את החלבונים. גם פה בעצם יש את העניין הזה של הסדר, במקום לקחת שרשראות ארוכות, אם נחשוב על סתם שרשראות שמתבלגנות כמו ספגטי, שיוצר איזשהו בלגן
כן.
מאוד מאוד גדול, לעומת זאת אם אתה בונה כל חלבון במבנה המדויק והנכון לו, אתה מאפשר את התפקוד הנכון.
דרך טוב. אגב, יש את הדוגמה הקלאסית לספגטי כזה, כשאנחנו מרתיחים ביצה. כשאנחנו לוקחים ביצה, שמים אותה במים, אז אנחנו הופכים, שוברים את הסדר הזה, החלבונים נפתחים ונעים כמו שרשראות ארוכות, שמשתלבות אחת בשנייה, ואנחנו לא יכולים, זאת אומרת, תיאורטית יכולים, אבל מעשית, אנחנו לא יכולים להחזיר אחורה את הגלגל ולהפוך את החלבון למצב המקורי שלו.
טוב, יש משמעות אז לסדר ולבלגן באופן נכון. כללי בחיים האלה, אז אם כבר הזכרתם את זה, בואו נדבר על מעבר מסדר לבלגן או מבלגן לסדר באופן כללי במדע.
אם תרשה לי, אני אתחיל מהחלבונים, כי זה פשוט גם שם יש חלבונים שלא מתנהגים יפה. וזה התפקיד שלהם, לא להתנהג יפה. יש
כן?
חלבונים
יש
שפשוט נשארים ספגטי כזה. וזה כן? זה התפקיד שלהם.
מעניין.
כן, יש המון המון כאלה, יש... לא זוכר כרגע בדיוק את המספרים, אבל עשרות אחוזים של החלבונים ביונקים הם כאלו.
מעניין.
וזה באמת נושא מחקר מאוד פעיל היום, חלבונאים.
אנחנו רוצים לדבר על סדר ועל בלגן, בכלל בעולם המדע. אנחנו יודעים שלמשל הפיזיקה הקלאסית היא יותר ניסיון לסדר את המציאות שלנו, לייצר כללים, נוסחאות, ואז באו הטיפוסים הסערוריים עם מכניקת הקוונטים, ואמרו לנו שלא, שהחתול חי ומת ומיילל ובו זמנית, אז זה נעלם וקורה, והתחילו עם ה... חפירות הלא ברורות האלה, מה עושים? אז אי אפשר לסדר.
אתה בעצם שואל מה קרה בין התפוח של ניוטון, החתול של שיידינגר. כן. מה קרה שם בכל התקופה הזאת?
האם אפשר לדבר ברצינות על מכניקת קוונטים כמשהו שהוא מציג מציאות שהיא מורכבת ומתרחשת בו זמנית וכולי?
זה מתחבר לדברים שפרופסור אורל דיבר עליהם קודם, על האלגוריתמיקה ההסתברותית. אחת האמירות המפורסמות של אלברט איינשטיין, שקיבל נובל על עבודתו החלוצית לגבי תורת היחסות, הייתה, הוא מאוד לא אהב את הסיפור הזה של...
חידוד קטן, הנובל לא על תורת היחסות, על האפקט הפוטואלקטי, הגיע לו על היחסות.
הגיע לו, אבל הוא קיבל את זה על משהו אחר מסיבות...
בסדר, אבל הוא מגיע.
אנטישמיות.
על כל פנים, איינשטיין לא אהב את הסיפור הזה של מכניקת הקוונטים, שלא נסביר תכף מהי, הוא אמר שאלוהים לא משחק בקוביות. המדע לא יכול להיות אקראי, זה לא ייתכן. לא היה מוכן לקבל את זה. היום מבינים שהאמירה שלו הייתה, כאילו, כנראה זה כן עובד ככה.
שאלוהים משחק בקוביות?
לא יודע אם צריך להכניס את אלוהים למשוואה, אבל המדע הוא עובד עם קוביות גם לפעמים.
גם לא נעלבת בשם הקוביות, רק בשם האלוהים. אהבתי את זה, אוקיי. בסדר, אוקיי, אני מכבד את זה, אוקיי. אז מתברר ש... אבל באמת שמכניקת הקוונטים נשמעת כמו משהו יותר פלואידי, פחות מסודר, פחות משהו שאפשר לצפות, נכון?
תראה, מה שניוטון עשה, אחד החוקים, חוק השני שניוטון בעצם אומר, שאם אתה יודע מהירות של גוף מסוים ואת התאוצה שלו, אתה יכול לדעת בכל נקודת זמן בהמשך איפה הוא יהיה. למשל, אתה יושב במכונית, אתה נוסע במהירות 100 קמ"ש מתל אביב לחיפה, אתה יודע איפה תהיה בעוד שעה. נכון, אתה תעבור 100 קמ"ש.
ודאי.
כן, זה נקרא דטרמיניזם, כן? שהכל מוכתב מראש לפי החוקים שאתה...
שפחות או יותר זה עובד ככה במציאות, לא?
מכוניות ככה עובדות. כן. וגם אנשים ופילים ופלפלים ווואטאבר.
נכון.
הבעיה מתחילה כשאתה הופך להיות קטן. קטן כמו אלקטרון.
כי יש נקודה מסוימת ששמה הפיזיקה הקלאסית או הניוטונית מפסיקה לעבוד, ואז מתחיל משהו שהוא יותר כאוטי, בלגן?
דברים מוזרים מתחילים להתרחש כשאתה הופך להיות קטן מדי.
מעניין.
כן. אז אחד, למשל, אם דיברנו על המכניקה הדטרמיניסטית של ניוטון, אז מה שהתברר, תחילת המאה ה-20, כשאנשים התחילו להבין שחלקיקים שהם יותר קטנים מאטום, כמו אלקטרונים או חלקיקי אור שנקראים פוטונים, הדברים האלה לא מתנהגים בצורה דטרמיניסטית. כלומר, למשל, אם אתה היית לוקח אלקטרון, שאנחנו כמובן יכולים לראות אותו כי הוא קטן מדי, והיית שואל איפה הוא נמצא, אז אני לא יכול להגיד לך בוודאות, האלקטרון הזה נמצא פה. אני יכול להגיד לך, יש הסתברות של מקומות ששם האלקטרון הזה יכול להימצא.
אבל למה...
ואני לא יודע איפה.
זו בעיה אצלך או בעיה אצל האלקטרון?
האלקטרון, הוא נמצא... זה לא בעיה. זה לא בעיה, זה תכונה.
אני צריך להיפגע. לא, אבל זה באמת מוזר, כי אתה אומר, אתה לא יכול להגיד, הנה, הוא פה. אלא אתה יכול להגיד לי, הוא בקירוב מסוים, אולי פה, אולי שם.
יש לו 30% להיות פה, 30% להיות שם, 40% להיות במקום אחר.
אבל...
תחשוב על ילדים קטנים בגן. אתה אף פעם לא יודע אם הילד היה פה עכשיו, הוא יהיה פה גם אחר. יש הסתברות למצוא אותו פה, הסתברות למצוא אותו שם.
האמת שלא התחברתי לנושא עד שדיברת על הילדים בגן, ואז המחשת את כל העניין. אבל זה באמת מוזר שהעולם עובד כך, לא?
כן, זה באמת מוזר.
איינשטיין קצת, האינטואיציה שלו, אפשר לשבח אותו בכל זאת.
כן, ואולי בהקשר הזה ראוי להזכיר את החתול המפורסם של שרדינגר.
כן, אז אולי תלמד אותנו אחת ולתמיד מה אותו חתול... מה קורה איתו? הוא בתוך קופסה? מה קורה איתו?
מה שקרה עם החתול של שרדינגר, זה ניסוי מחשבתי, אף אחד לא לוקח חתול ושם אותו בתוך קופסה, או אולי עשו את זה, אבל זה לא מה ששרדינגר עשה. אז הניסוי מחשבתי הולך כך. נגיד, אתה לוקח חתול, שם אותו בתוך קופסה, שבקופסה הזאת יש, בוא נאמר, יסוד רדיו-אקטיבי. כן. בוא ניקח נגיד רדיום, שדיברנו עליו קודם. וכשהיסוד הזה פולט קרינה רדיו-אקטיבית, הוא מפעיל איזשהו חיישן, והחיישן הזה נותן לחתול שוק חשמלי והורג אותו. אוקיי?
כן.
עכשיו...
זה לא... יותר כמוסה של רעל.
זה כמוסה של רעל, כן, אבל יש כל מיני וריאציות לכמוסת רעל, כן.
התעללות
כל מיני.
כן. עכשיו, הסיכוי שאותו יסוד, למשל רדיו, מפלוט קרינה רדיו-אקטיבית, שבסופו של יום תהרוג את החתול, זה סיכוי מסוים, שזה הסתברות מסוימת שהדבר הזה יקרה. ועכשיו נשאלת השאלה. אם אני, אחד מהתכונות של חלקיקים שהם קוונטיים זה שאתה, לפני שאתה מסתכל עליהם, אתה לא יודע איפה הם יהיו, ויש להם הסתברות מסוימת להיות בכל מיני מקומות. ברגע שהסתכלת עליהם, אז אתה יודע בוודאות איפה הוא נמצא. אבל כשאתה מסתכל, אז אתה כאילו קובע לו איפה להיות. אותו דבר עם החתול. אז החתול הזה עכשיו נמצא בתוך הקופסה. כשהוא בתוך הקופסה, ואתה עוד לא פתחת את הקופסה. זאת אומרת,
כל האפשרויות פתוחות.
או שהוא חי או שהוא מת.
כן.
ואז אתה פותח את הקופסה, כשאתה פותח את הקופסה, אתה תראה, הוא או חי או מת.
זאת אומרת, מעצם ההתבוננות, או בעצם פתיחת הקופסה, אתה קובע כבר שאחת האפשרויות תיבחר?
כן. עכשיו, השאלה, מה קרה לפני שפתחת את הקופסה? מה החתול?
תקשיב לי, זה לא...
הוא חי או מת.
תקשיב לי, אני אומר לך, כל הקוונטים, זה לא מדע, זה סתם גבב של איינשטיין צדק, זה לא עובד.
אז בסוף זה עובד.
בסוף זה כן עובד.
וגם אפילו עולם המחשבים הולך לכימון שמחשבים שעובדים על עקרונות שמבוססים על מכניקת הקוונטים.
שוב אנחנו נתקלים בפער בלתי נתפס בין זה שמדברים על מחשבים שמבוססים על קוונטים, לבין זה שאם אני קונה מחשב, אני הולך לחנות פה בעיר, וזה אותו מחשב רק במקום 286, הוא 1,086,000, נכון? אבל אין הרבה הבדל.
בשורה של הבא...
איפה המכוניות המעופפות והמגפיים שנסגרות לבד? או נעליים בעצם, מגפיים לא צריך לזכור.
אוקיי. של ברוך המגפיים האלה?
מיד נתאים את השיר למה שאמרת. אנחנו רוצים לעבור לפינת ניתוח השירים שלנו. נושא התוכנית הוא סדר, ולכן טבעי שנעסוק בשיר סדר העולמי חדש של להקת הרוק הישראלית המיתולוגית, החברים של נטשה. מי שיעלה את השיר על שולחן הניתוחים הוא פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, וראש המעבדה לתקשורת ולנוירופסיכולוגיה לאורך החיים בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
סדר עולמי חדש, נשמח. וואי, טוב, אנחנו ננסה לשחזר את המילים, או שבעצם אתה תגיד לנו מה מילות השיר.
אז אני אשחזר בהתחלה. תלה אותם גבוה מבלי שנרגיש, העולם מסתדר בלי מגל ופטיש. לא צריך כמעט יותר מזה, השורה הראשונה הזאת אומרת בעצם את כל השיר, כולם עכשיו מכירים את השיר. מה קורה כאן בשיר הזה? אנחנו מדברים כאן על מהפכה אדירה שבדיוק מדברת על סדר ואי סדר, שזה נושא השבוע. עד באותה תקופה של תלה אותם גבוה מבלי שנרגיש, ידענו מה קורה בעולם. יש לך שתי שיטות, שלוש שיטות, שיטות מתפתחות בהיסטוריה, משתנות, יש מלוכה, יש אבירים, יש וסלים, ואז יש קומוניזם ואיזה שליט יחיד, ופתאום באה שיטה חדשה, שהיא שיטה שאומרת, אני אוהבת בלגן, והבלגן הזה מצוין. מה השיטה החדשה? דמוקרטיה וקפיטליזם, ולא לא קפיטליזם דווקא זה שהוא לא סוציאליזם או כן, אלא אותו קפיטליזם שקיים גם בשוודיה וגם בארצות הברית. העון הבסיסי שיש יד נעלמה לשוק, וכשאני הולך עם הבנות שלי ביום שישי, כמו ששמעת, לאכול פלאפל, מחיר הפלאפל לא נקבע על ידי המדינה, אלא נקבע על ידי יוסי שמוכר במקום הזה, לעומת משה במקום האחר.
כן.
יד שוק נעלמה. אין חוקים, אני מחליט, השוק מחליט. לכאורה בלגן מוחלט. אבל אומר כאן פוקיימה, אם אתה מכיר, הרעיון שלו זה קץ ההיסטוריה, הוא בא ואומר ב-1989 במאמר שעשה מהפכה, אין יותר היסטוריה, זה נגמר. ברגע שיש קפיטליזם ודמוקרטיה, ברגע שהמגל והפטיש נעלמו, הבלגן הזה שהוא הדמוקרטיה והקפיטליזם, הוא היחיד ששולט. אין יותר שתי שיטות. למה? בגלל הגמישות שלו, בגלל שיש שוק עם יד נעלמה, בגלל זה הוא יכול לספוג מפולת אדירה ודיפרשן, ואת המפולת שהייתה בארצות הברית פעם ועוד פעם, וכל מה שקורה, המפולת ביוון, אתה זוכר שהיה... זה לא גרם לכך שפתאום כל אירופה הפכה להיות קומוניסטית, אלא כל אירופה ספגה והמשיכה קדימה בגלל הגמישות.
מעניין.
אנחנו מדברים עכשיו על משהו חדש.
כן.
עכשיו, דרך אגב, אני כאן חייב לתת קרדיט, פודקאסט של גיל מרקוביץ' המעבדה, פודקאסט נפלא שלכם בכאן תרבות, ויש שם פודקאסט על המצאת הקפיטליזם עם פרופסור זקים, והרבה מההבנה שלי על קפיטליזם קיבלתי ממנה, אז תודה. עכשיו,
נעביר לה את התודה לגברת גיל מרקוביץ. כן, בבקשה.
בדיוק. עכשיו, יש כאן אבל דבר נוסף. עכשיו אני רגע יהיה פסיכולוג. אנחנו נמצאים בעולם שבו יש משהו שהוא ברור לנו. תחשוב כמה אנשים הקריבו עבור הקומוניזם, או בגלל הקומוניזם, או בזכות, תחליט איך שאתה רוצה. כמה מיליונים נרצחו בגלל זה. כמה, זה בעצם תורה שמשקפת כל דבר בחיים שלך, כל אספקט. תחשוב על דת קיצונית. ופתאום ברגע אחד זה נעלם, אבל זה לא נעלם כמו להבדיל אלפי הבדלים. הנאציזם, שמאז שהוא נעלם, יש חוקים נגדו, ואסור לדבר על נאציזם, ומנסים להילחם בזה היום כשזה מרים את ראשו המכוער באירופה. מותר היום שתהיה מפלגה קומוניסטית? זה בסדר? הכל מותר? שום בעיה. זאת אומרת, זה כל כך לא, זה כל כך, אתה יודע, לא נורא ש...
הדמוקרטיה מוכנה להכיל את זה, זה בסדר? אין חוק נגד מפלגות קומוניסטיות, נכון? ופתאום זה נעלם, אתה אומר, איך זה יכול להיות? המגל ופטיש היה כל כך חשוב, ומבלי שנרגיש, העולם מסתדר בלי מגל ופטיש. וזה איזושהי טראומה. והעולם נהיה מבולבל, ויש לוויין ריגול מלמעלה שמצלם בלי בושה, גשם רדיופוני, קורטים יערות, האופנה מתחלפת כמעט כל שעה. מה קורה כאן? מה קורה בעולם הזה? העולם הזה, אני מרגיש איכשהו שכל מה שידעתי והיה לי סדר, עושה לי בלגן. ואז מה עושה בעצם הדובר בשיר? כן. מה הפתרון שלו? אתה זוכר? מה הוא עושה מכל בלגן? מי שזוכר את השיר? הוא עולה על הכביש. כשרה לי עולה על הכביש. לא בעלי מלבדכן לי איש, כשרה לי עולה על הכביש.
פתאום טוויסט כזה אישי פתאום? וואו, אוקיי.
כן, עכשיו בוא נראה. זה מאוד חשוב. יש כאן, אני בא והולך בתוך עולם שיש בו קצת בלגן, אני רוצה להחזיק את ההגה. בוא נחשוב מה קורה באוטו, ניתן איזה שני פתרונות אפשריים. האחד קשור לסדר שזה המוטיב של התוכנית. אנחנו יודעים שתנועה זה לא סדר, תנועה זה אנתרופיה, תנועה זה פרודות הגז שזזות לכל כיוון, לעומת גביש שזה המוצק, ששם לכל פרודה יש מקום משלה, ואנחנו יודעים את הסדר. אז דווקא תנועה זה אמור להיות אי סדר, נכון? מצד שני, כשאני נוהג, הרי אני, אתה מכיר, יש ביטוי אפילו, האוחז בהגה, נכון?
כן.
כשאני נוהג ואני אוחז בהגה, אני בשליטה. העולם יש בו בלגן, אני לא מבין מה קורה בסדר. יש את תכונה מאוד אנושית, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לנו כבני אדם. להרגיש בתוך הבלגן, בתוך כל הסדר שליטה, אני עדיין בשליטה, אני פה. כשאני נכנס לכביש, ואני אחזיק את ההגה, אני בשליטה. זה אחת הבעיות דרך אגב שיש לכל אלה שמנסים לדחוף, אתה דיברת קודם שאתה מתבאס שאין מכוניות מעופפות. אחת הבעיות שיש למכוניות האוטונומיות, שעכשיו מנסים להפוך אותם למהפכה הבאה, שלא תוכל יותר להחזיק בהגה ולהרגיש בכוח, נכון? לשים את המוזיקה, לתת לשיער להתבדל, לפתוח את החלון, להחזיק את אותה אחת או אחת.
ולהרגיש שאתה חי בסרט כזה, כן.
כן, זה נגמר, נכון? אם יהיה מכונית אוטונומית, אתה כבר לא בשליטה.
נכון.
אבל יש עוד משהו נורא חשוב בשליטה הזאת, ובתנועה הזאת, שהיא לא סתם תנועה. אם אתה עכשיו, אני אוהב לרוץ, אני רץ מרתון, אני אוהב לרוץ, אם אני עכשיו רץ למדבר, אני רץ לאיפה שאני רוצה, נכון? זה לא המצב. בכביש אתה אמנם נוסע, אתה יכול אפילו לעבור את המהירות המותרת, אל תעשו את זה, אבל יש אפשרות, אבל עדיין יש חוקים. אתה לא יכול לפנות ימינה לתוך בניין, אתה לא יכול לעלות על מדרכה, נכון? יש חוקים.
אלא לפי מכניקת הקוונטים, שאז תגיד לי שהבניין הוא בקירוב נמצא שם, לא? יש איזו התחתמות כזאת.
הסתברות.
יש הסתברות למצוא אותו. הסתברות, יש כזה.
זה בגודל קטן.
כן, נכון, נכון. כן. אוטו קטן ובניין קטן, כן.
בדיוק. אז יש כאן חוקים, זאת אומרת, אני רוצה את השליטה, אני רוצה להרגיש את הכוח, אבל יש חוקים. עכשיו אני אוסיף טוויסט כמו תמיד טוויסט בסוף. אני עכשיו נמצא בכנס על פסיכולוגיה, כנס כללי, יש פסיכולוגיה שהוא מאוד מעניין, שבו פסיכולוגים מכל התחומים נפגשים ביחד וקצת מדברים על בעיות. ופגשתי שם פסיכולוג קליני בשם דוקטור דני חורש, והוא אמר מאוניברסיטת בר אילן, שהוא מומחה לפוסט-טראומה. סיפרתי לו על הפינה, והוא אמר לי, מה קורה לך? זה שיר על פוסט-טראומה. אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אמר, תקשיב לי טוב. במצב של פוסט-טראומה, יש מה שנקרא פלט אפקט. פלט אפקט זה, אני כבר לא מרגיש. אני לא מרגיש כלום. אני מרגיש ריק בפנים, אני מרגיש מת בפנים. הטראומה שלצערי, אנחנו בישראל מומחים לפוסט-טראומה, גורמת לי להרגיש שאין לי כלום, אני פשוט לא שם. אז אני חייב להרגיש משהו. אני צריך לעשות מה שנקרא sensation seeking. אני מחפש ריגוש, אני מחפש להרגיש חי, להרגיש מה שיחזיר לי את התחושה, יחזיר לי מגע ביד. ואז, מתוך הצמצום הזה, אני עולה על הכביש. שימי לב מה הוא אומר. אין לי איש, לא בא לי, לא בא לו כלום, נכון? אין לו, לא בא לו. אבל אז נוסע ואיתה זה מרגיש. טוב לו, כי היא מחייכת ליד, וביחד, תראה איזה יופי, ביחד נעבור את הגבול. ביחד הם יצליחו בזכות זה שיש לו אהובה, והוא על הכביש והוא נוהג, הוא יצליח לחצות את הגבול שבין הלא להרגיש, בעקבות אותה טראומה, שהיא טראומה לא פשוטה של העולם מולך, כל מה שהתחנכת עליו, כל החיים גדלת בקומוניזם והכל מקום, בום נולם, תוך הבלגן הזה, אתה עדיין מרגיש שליטה, ואתה יכול לחצות את הגבול ולחוש.
מעניין מאוד. טוב, אנחנו מודים לך על הדברים האלה, על ניתוח השיר המרתק הזה. פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, וראש המעבדה לתקשורת ולנוירופסיכולוגיה לאורך החיים בבית הספר לפסיכולוגיה, במרכז הבינתחומי. תודה רבה.
תודה רבה. תודה.
רציתם להעיר משהו על השיר רק לפני שנשמע אותו? בבקשה.
האמת שיש בפזמון שורה שמתחברת לי לשרדינגר וזקוונטי, ואני חייב.
נו, אז תן לנו את זה.
עושה לי להתפנה...
הם כן, החתול מת או חי?
רגע. עושה לי להתפנה כמו חתול.
כן, אוקיי.
ביחד נעבור את הגבול. עכשיו, פה החתול, בקונטקסט שלנו, אני לא יכולתי לא לחשוב על החתול המסכן של שרדינגר.
בוודאי.
ואחד התכונות של חלקיקים קוונטיים, שבגלל שהם יכולים להיות בהסתברות של מקומות, הם יכולים גם לעבור כל מיני מחסומים פיזיקליים בדרכים כאלה ואחרות. אז כשאתה ביחד עם החתול של שרדינגר, אולי אתה יכול גם לעבור את הגבול.
אז זה לא שיר שהכוונה היא לא לדובר גבר שנוסע עם אישה, אלא לגבר שנוסע עם חתול כדי לעבור את מחסום הקיים לא קיים.
הוא רוכב על חתול קוונטי.
רוכב על חתול, מי מאיתנו שקיים או לא קיים לפרקים. תקשיבו לי, תחום ניתוח השירים פשט הרגל.
מעניין מה קני דוחין היום.
לדעתי הוא יגיש תביעה מסודרת נגד קנטה, אגיד השידור הישראלי.